אלה שפגמו באמונת חכמים. מה שכתוב, והיו מלאיבים במלאכי אלוקים. ומאז אין לנו שום עצה. זאת הבעיה שלנו. אין לנו עצה. כמו שכתוב, עבדה עצה מבנים וכו'. וזהו, עבדה עצה מבנים, נשרחה חוכמתה. מיינו על ידי שאין לנו מי שייעץ לנו עצות טובות. אז אנחנו פשוט נמצאים במצב שבו יש לנו חלוקת עצה. חלוקת עצה, רבי נחמן ברסלב קורא לדבר הזה עצה חלשה. אני רוצה להחליט החלטה, אני יודע מה צריך לעשות, אני לא מצליח לעשות. פחות או יותר, כל הצרה של הדור הזה, אני חושב, מאז שחרב בית המקדש. אין היום אף אחד שיכול לעשות מה שאנחנו קוראים להעביר חוויה או לתת לנו אמונה. אנשים יכולים לספר לנו הרבה סיפורים, יכולים לספר לנו ניסים שקרו להם, אנשים יכולים לתת לנו שכלים גדולים וכל מיני, לוגיקות כאלה, מחשבתיות. תכלס, אף אחד לא יכול לבוא ולגרום לי להאמין. אתם יודעים שפעם, לפני הרבה שנים, שבית המקדש היה קיים, אז היו כאן 10 ניסים תדירים כל הזמן. מקום מסוים בעולם שהתקיימו 10 ניסים בלי הפסקה. זה לא נגמר אף פעם. הייתם מגיעים באמצע היום, ומרחוק הייתם רואים את העמוד השן של המערכה עולה ישר, לגמרי. אף פעם הרוח לא התתה אותו, אפילו שהייתה שערה איומה ונוראית. תחשבו מה זה עושה לנפש של האדם לבוא ולראות את הדבר הזה. לראות שהשן עולה למעלה. אין פה אף אחד שעושה את זה, זה לא איזה קוסם או... אתם יודעים, זה פשוט קורה. עכשיו, ברגע שקורה דבר כזה, כשאתה רואה את הדבר הזה, אחר כך שתחזור הביתה, אז משהו זז בתוך הנפש, משהו קרה בתוך הנפש. אני מודע לזה שיש עוד עולם, אני מודע לזה שיש עוד עולם שהוא נסתר מהעיניים שלי והוא קיים כל הזמן, והבעיה היחידה שלי שאני לא רואה אותו, אבל הוא קיים. ואז לתת עצה לנפשי מאוד מאוד קל. אבל כשאנחנו לא מודעים לזה שיש עוד עולם, אנחנו לא מודעים לזה בכלל, לכל העולם המיסטי שקיים ממש בד לידינו, לידינו, במקביל אלינו כל הזמן, אנחנו לא מכירים אותו, אנחנו לא חווים אותו, אנחנו לא מרגישים אותו. כן, מדי פעם כמו איזה עד אמור מרחוק, אני שומע איזה, חז"ל אומרים, כמאן דארך ריחא, כמו שמישהו שמריח ריח, מרחוק, אני מריח, אולי יש משהו, אני שומע איזה שיעור מחזק, איזה דיבור פתאום שקראתי באיזה מקום, מחזיק לי איזה 3 או 4 דקות של בעירה, לפעמים אנשים זוכים לקצת יותר, לאיזה חודש, חודשיים, אפילו אני יכול להעיד על עצמי שזכיתי אולי לאיזה שנה, שנתיים, אבל אחר כך זה פשוט מתפוגג. והיום יום משכיח מאיתנו את מה שפעם זכרנו, את הכוח לתת לעצמנו את העצה הנכונה ברגע שהייתי צריך את העצה. עכשיו, הרבה פעמים אנשים מדברים, אנשים מנסים, יש לי חבר יום אחד, רוני סגור את הדלת. יום אחד חבר התקשר אליי, אתה שומר שם? יום אחד חבר התקשר אליי, הייתי בדרך הביתה אחרי שיעור, אחרי יום כזה גרוע. שום דבר לא מצליח, סתם, בעיניים שלי, אני לא יודע מה מבחוץ, והוא התקשר אליי בשביל לחזק אותי. אז הוא שאל אותי, מה העניינים? אז אמרתי לו, גועל נפש, כרגיל, מה חדש? אין עצות, אין עצות, לא מצליח. אמר לי, אתה יודע מה הבעיה שלך? אז אמרתי לו, תשמע, נשמה, אתה חבר, אז שני דברים אסור לך בשום פנים ואופן לעשות אם אתה רוצה לחזק אותי. דבר ראשון, אל תספר לי מה הבעיה שלי, ודבר שני, אל תספר לי מה הפתרון לבעיה שלי. כי אם הייתי, לא הייתי יודע מה הבעיה או מה הפתרון, היה לי מאוד קל, לא הייתי בעצבות. לא הייתה לי שום בעיה. העולם הזה גן עדן של שוטים, אין בעיות. מה? יש בעיות? אבל ברגע שאני מודע לבעיה ואני מודע לפתרון, ואני לא מצליח להביא את עצמי לעשות את הפתרון, שהוא כל כך קל, כל כך קל שאפשר לתאר. צריך עכשיו לקום, לעבור לחדר השני, לבקש סליחה. זה מה שצריך לעשות, לא יותר מזה. אני לא מצליח. אני לא מצליח, פשוט מאוד. צריך, מי שכבר אמון על התפילה, מי שכבר מכיר תפילה, מי שחווה פעם התבודדות, יודע שכל מה שצריך לעשות שקשה, פשוט לקום, לקחת את עצמי למקום שאני לבד בו, זה לא משנה אם זה החדר שלי, הגג של הבית, המרפסת, היער. ותוך 10 דקות משהו קורה, אני לא מצליח. אמרו כבר הצדיקים, ראו היה לבוא לעולם בשביל הדרך לשדה. מה שאתה שם, כבר אתה שם, בסדר, כבר. דבר, אל תדבר, הדרך אל. איזה, לתת לעצמי עצה זה דבר מאוד מאוד קשה. עכשיו בואו נגדיר את המילה עצה. עצה היא זרע. כשאתה שם זרע ב, 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 באדמה פוריה, הוא עתיד להצמיח דבר מאוד מאוד גדול ויפה, תלוי כמובן מה הזרע שנתנו לך. אם נתנו לך זרע טוב, עצה טובה, העצה הזאת תנבט בתוך האדמה הפוריה, תכף אני אסביר את זה, אז עתיד להיות עץ מאוד מאוד גדול. והעניין עם עץ, שאם תסתכלו טוב תראו שזה כמו עץ, זה בעצם איזשהו סוג של מוטציה. אתה אף פעם לא יודע לאן זה ילך הדבר הזה. אתה אף פעם לא יודע לאן הוא יצמח. יכול להיות דברים נפלאים מזרע כזה קטן. בשביל זה צריך אדמה פוריה. וצריך שהזרע יהיה זרע אמת. אדמה הפוריה, אומר רבנו, זה בחינת ענווה. כשאדם יש לו, הוא בחינת אפר, ונפשי כאפר לכל, תהיו אומרים חז'ל, מה האפר הזה כולם דורכים עליו, הוא מגדל כל הזמן, נכון? חיטה ושעורה ודברים לאכול. ככה גם אנחנו מבקשים שנפשי כאפר לכל תהיה, זאת אומרת שיהיה לי איזשהו נייחה, איזשהו שקט, שאני אוכל לעבור בעולם הזה בשלום. ולא יטרידו אותי יותר מדי, או יותר נכון, המציאות הזאת לא תטריד אותי יותר מדי, וגם מי שיבוא להטריד אותי, יהיה לי את הכוח לתת לעצמי יצא טובה ולהימלט מההטרדה הזאת. זה מבחינת ענווה. אבל אם אין ענווה, אתה יכול לקחת את הדבר הזה ולשים אותו, ולא יקרה לו שום דבר. קחו את הזרע הכי, של העץ הכי גדול בעולם, ותשימו אותו בתוך כלי קריסטל. שימו אותו על, על שולחן מזהב, בשמש, ככה. ומסביב נגנו חלילים ויקרה משהו? לא יקרה כלום. תשקו אותו, תדברו איתו, תשמעו לו מוזיקה קלאסית, לא יקרה שום דבר. אתם יודעים מה צריך לעשות בשביל שזה יצמח הדבר הזה? צריך לחפור בור באדמה, וכמה שהעץ גדול יותר צריך לחפור עמוק יותר, ולהיכנס עוד ועוד 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 ועוד, לקחת את הזרע הזה, לשים אותו שם בפנים, וזה רק ההתחלה. אחר כך לחסות אותו בהרבה הרבה חול, וזה רק ההמשך, עוד לא סיימנו, עכשיו הוא צריך להגיע למצב של ריקבון גמור, על מנת שהוא יתחיל עכשיו תחשבו על הזרע הזה שעכשיו רוצים לעשות, לתת לו עצה טובה ולשים אותו שם בתוך האדמה, לזה הוא לא מוכן בשום פנים ואופן. אני לא לזה התכוונתי, מה פתאום, מה אתה שם אותי בתוך האדמה, תוקע אותי שם עמוק בתוך החושך, ואומר לי, חכה רגע, יהיה בסדר. אבל מה העצה הנכונה לזרע? זאת העצה הנכונה, העצה הנכונה זה של להכניס אותו שם. כמה שתשים אותו בכלי יפה יותר, מפואר יותר, חשוף לאוויר העולם, לא יקרה לו שום דבר. הוא לא עתיד להיות שום דבר הדבר הזה. ככה העצות של הצדיקים. העצות של הצדיקים, הבעיה שלהם זה, הם עצות לטווח ארוך. זאת הבעיה. הם אף פעם לא עצות לטווח קצר, זה תמיד עצות לטווח ארוך. אנחנו מכירים עצות לטווח קצר. עצות לטווח קצר זה מה שהיצרה שלי מייעץ לי כל הזמן. עכשיו תאכל, אחר כך איסורי מצפון. מה עם האיסורי מצפון? אבל מה, הם יבואו, בסדר, שיגיע הגשר נעבור אותו. אבל עכשיו, כיף, מה? הבעיה עם העצות של הצדיקים זה שהעצות שלהם הן עצות מאוד מאוד ארוכות טווח. זאת אומרת, העצות שלהם הן נוגעות למשהו שקשור בכלל לא בעולם הזה. הוא קשור לעולם אחר, לעולם שאנחנו לא מכירים. עולם של תחרות, שבו אנחנו חיים. עולם של הישגיות, עולם של כסף וכבוד, עולם של חיצוניות, מי יותר גבוה, מי יותר יפה, מי יותר חכם, מי יותר עשיר, מי הבית שלו יותר גדול, האוטו שלו יותר ממוזג. העצות של הצדיקים לא יועילו אף פעם לעולם הזה, אף פעם. אדרבה, הפוך לגמרי. נכון? כך היא דרכה של תורה, אומרים חז"ל. מהי דרכה של תורה, אתם יודעים? פת בלחם תאכל, ומים במשורה תשתה, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער אתה חי. מה זה? איזה עצה משונה הזאת? מה זה העצה הזאת? אומרים חז"ל, אם אתה עושה ככה, טוב לך בעולם הזה, גם בעולם הבא. אשריך בעולם הזה ובעולם הבא. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, כן, תפסו אותי בזה, נכון. לאט לאט, יש לי פה את המגיע שלי, זה נחמן. ואיפה נתן?
אבל איך אתה יודע אם מה שאתה מקבל זה עצה טובה?
אז זהו, שאלה טובה, איך אתה יודע? איך אתה יודע אם מה שאתה...
זרע טוב או לא, כי גם המתייה היא לקחת את הזרע וכן? קיבלת עצה, לקחת על עצמך איזה עצה.
נכון. איך אנחנו יודעים אם העצה היא טובה או לא? זו שאלה שאנחנו כל הזמן מתמודדים איתה בלי הפסקה. הרי כל עצה שאני מקבל כל הזמן, כל משהו שאני קורא, כל דבר שאני שומע, כל דבר שאני קורא, עובר אוטומטית דרך איזושהי מערכת של סינון פנימי שלי, נכון? להגיע למקום הזה שבו אני יודע אם אני הולך על זה או לא הולך על זה. איפה אני יודע? אני לא יודע, זה העניין. בגלל שאני לא יודע, המשחק הזה הוא לא פשוט. והעולם הזה מאוד מאוד מסובך, מאוד מאוד מסובך. אבל בואו נבין דבר ראשון, מתי הייתה חלוקת העצה? מה קרה? כשהיה בית מקדש, הדברים האלה לא היו. אומרים חז"ל, מאז שחרב בית המקדש, עבדו אנשי אמנה. עבדו אנשי אמנה. הנה השאלה של מעיין. אם יש אדם שאני יודע שהוא אדם שהוא זה דרכו לייעץ עצות טובות, אז אם אני בא אליו, הוא מייעץ לי עצה טובה, או הוא מייעץ לי עצה, אני אקח אותה ולפחות אני אלך איתה איזה זמן, אני אחשוב עליה, אני ארהר בה. רק מה הבעיה? שזה לא העצה שלו, זאת העצה שלי. אני יכול לתת לכם עצה נפלאה, נפלאה, אתם לא מאמינים איזה עצה טובה יש לי בשבילכם. כל יום תגידו ספר תהילים. אתם יודעים איזה עצה טובה זאת? דבר ראשון בתור התחלה, נגיד שעתיים, לא תעשו דברים רעים, לא תדברו לשון הרע, תעשו רק, תחשבו על כל מיני דברים טובים, תחשבו שאתם לא מבינים מה דוד המלך כתב, ועדיין תגידו את זה. כתוב שדוד המלך כתב הכל ברוח הקודש, תתחברו לרוח הקודש וכן הלאה. זה לא עניין לתת עצה טובה. השאלה היא למה אני לא נותן לעצמי עצה טובה לבוא ולעשות את מה שאני יודע שצריך לעשות. זאת השאלה. משהו פה בפנימיות שלי חרוב. משהו פה בתוך הלב שלי עבר חורבן מאוד מאוד גדול. יש פה שבר. השבר הוא אמוני. אני לא מאמין לעצמי. לא שאני לא מאמין למישהו. אני לא מאמין לעצמי. גם כשאני כבר רוצה לעשות דבר, אני לא מאמין לעצמי. א', אני לא מאמין שיש לי כוח לעשות אותו. וב', מאיפה אני יודע אם זה טוב? ומאיפה אני יודע בכלל מה יהיה עם ההצעה הזאת? ומאיפה אני יודע לאן היא תביא אותי ההצעה הזאת ואם אני רוצה להיות שם? רובר טרכטן קוראים לזה, כן, זה בעיה. באנגלית, overthinking, זה יותר מדי מחשבה. יותר מדי מחשבות. כלומר, איך קובי אוז אמר? אמרתי לכם, אני אומר את זה הרבה. קובי אוז, ראיינו אותו ברדיו, איזה פסיכולוג אחד. אז אחרי כמה זמן שאלו אותו שאלות על... עשו לו
פסיכולוג...
מה? על התת מודע. אז הוא אמר לו, תקשיב, שמע, אני לא יודע אם אתה מבין עם מי אתה מדבר, אני מעדות המזרח, אני אין לי תת-מודע. אנחנו אין לנו תת-מודע, אנחנו מעדות המזרח. אז אפשר להגיד את זה, החסידי ברסלב, נורא נורא חזק. לא שאין לנו תת-מודע, הוא כל כך חזק התת-מודע שלנו, ובעיקר מי שהתבודד. בעיקר מי שהתבודד. אתם יודעים, אני זוכר שדיברנו על זה, לא הצלחתי להסביר את הדבר הזה. נכון שאני כל הזמן מדבר על התבודדות, שבהתבודדות אתה מוצא משהו. אם אתה תעיז לצאת לשעה, אתה תמצא משהו. מה תמצא בהתבודדות, אתם יודעים? למה, מה ההבדל בין חסידי ברסלב שהולכים להתבודד לשאר העולם שלא הולכים להתבודד? מה חסידי ברסלב מצאו בהתבודדות? אני אספר לכם, הם מצאו את האומללות שלהם. הם מצאו את זה שאתה יכול להתפלל 6 תפילות ביום, לא 3. אתה יכול לשבת כל היום עם הגמרא מהבוקר עד הלילה, אם לא הלכת להתבודד, ריחוק מהקדוש ברוך הוא לא הרגשת. אתה, יש לך איזה אהבה אמינה שאתה קרוב. יש לך איזה הרגשה שזה זה עובד. איזה יופי, למדתי היום, התפללתי בנץ. זכיתי אפילו להגיד תהילים. וגם שמרתי את העיניים, ועוד יותר מזה, אפילו יש לי פאות וזקן. מותק שלי, לך שב שעה, ותראה שאתה לא מסוגל לפתוח את הפה שלך, אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא קיים. אחרי השעה הזאת, אתה תהיה בן אדם אחר לגמרי. ומה אם 17 שנים אתה הולך, ו-17 שנים אתה לא מצליח לפתוח את הפה בהתבודדות? הרי כולנו עוברים את השלבים האלה בהתבודדות. ההתבודדות זה לא שהלכת ופתאום ראית את המרכבה של יחזקאל, עם האופנים מתגלגלים, וחזרת ועכשיו היית בברן נפלא על התפילה ועל התורה. לא. מה ההבדל בעצם, המהותי מאוד, בין אדם שעשה תשובה לאדם שלא עשה תשובה? יבואו האנשים הלא, שלא יודעים מה זה תשובה, ויגידו, תשובה זה שהיה חילוני ועכשיו הוא נהיה דתי. אני אגיד לכם מה ההבדל בין אדם שעשה תשובה לאדם שלא עשה תשובה. אדם שעשה תשובה זה אדם שבחר. אדם שלא עשה תשובה, הוא לא בחר. הוא בחר, אדם שעשה תשובה, הוא בחר את הצניעות שלו. בכל רגע נתון ביום, בכל שנייה, יש לו בעצם את האופציה האמיתית, זאת של מהלך החיים שלו, הרגיל בעצם, לא להיות צנוע. והוא בוחר להיות צנוע, זה אף פעם לא בתת מודע שלו, תמון שם הצניעות, אותו דבר שבת. אותו דבר שבת. אותו דבר הזקן הזה, או כיסוי הראש למי שהוא... וכן הלאה. זאת אומרת שבכל רגע אני בוחר בדבר הזה מחדש. זה לא ברירת המחדל שלי, זה לא החיים שלי או המקום שבו אני גר, הוא כולם ככה, מה אני אעשה? אני בוחר, ולכן מה זה משנה מה הייתי קודם? אם הייתי חרדי ממאה שערים או הייתי בתל אביבי מאוגרית, תל ברוך, מה זה משנה בן אדם? זה בכלל לא משנה. אם בחרת, אז בחרת. עכשיו אני אגיד לכם מה הבעיה. הבעיה היא שבשביל לבחור אתה צריך שיהיה לך את שתי האופציות, מצד ימין ומצד שמאל. מי שלא הלך לשדה וישב, ובתור ההתחלה לא היה לו מה להגיד. אחר כך הוא הסכים, הוא בא עוד פעם ולא היה לו מה להגיד. אחר כך הוא בא עוד פעם ולא היה לו מה להגיד. ואז עברו 4 שנים ואין לו מה להגיד. הוא יושב ככה מול הקדוש ברוך הוא שהוא לומד את התורה שלו והוא מתפלל אליו 3 תפילות ביום ושהוא צריך סתם פרי סטייל עכשיו לדבר מה שבאמת כואב לו, אז איך שהוא מגיע להתבודדות, אז פתאום מה קורה לו? בעצם אין לו שום בעיה, נכון או לא? ואחר כך יש לו, כן, יש כמה אנשים שאני צריך, אמא שלי, אך השם בבקשה על אמא שלי, ויש לי כמה חברים, מי? זאת, שהיא תתחתן. והילדים, טוב יאללה אני עובר על כל הילדים, מהראשונה ועד הקטנצ'יק, אני עובר על כולם כל אחד דקה ככה, אבל על עצמי אני לא מצליח כי אין לי בעיות בכלל, אין לי בעיות, אני לא מצליח לדבר, אני לא מצליח לעשות את הדבר הזה, אנחנו נבין היום למה, מי שישאר פה עוד כמה נבין למה, למה פרעו הוא עוצר לי את הדיבורים והוא לא נותן לי בעצם להוציא את הדיבורים החוצה, הכל זה בעצם קשור לחורבן בית המקדש, הכל קשור לחורבן הגדול שאנחנו נתונים בו, ביום יום שלנו, פשוט מאוד, ויום אחד בשנה שאנחנו צריכים כן להיכנס פנימה ורק להיזכר בדבר הזה, אוי ואבוי כמה שזה קשה, אי אפשר לתאר.
יש לי שאלה קטנה לגבי התבודדות.
יאללה.
אז בזמנו דיברת בשיעורים של התפילה, של התפילות על איזשהו סדר מסוים. בהתבודדות.
כן, אבל דיברתי...
בהתבודדות גם יש איזה, או שזה באמת...
לא יכול, איפה מרים? אני לא יכול לשבת על הכיסא, המצחיקה. לא יושבים על כיסא היום. לא. כן, אבל אני לא, אבל הסדר בהתבודדות...
לא, או שזה באמת פרי סטייל. באמת, אבל כאילו אפשר... איך זה...
כן, זה פרי סטייל. פרי סטייל. כמובן שצריך להודות לקדוש ברוך הוא לבקר.
אבל לא נכון, אמרתי שיש סדר.
אמרתי שיש סדר לתפילות, לא אמרתי סדר להתבודדות.
לא, אמרת שזה מתחיל מתודה.
כן.
לא, זה לא אני. אמרתי שיש כאלה בברסלב שנוהגים, הרב ארוש, אני יודע, ויש עוד רבנים שנוהגים לתת סדר בתפילה, סדר בהתבודדות. במדבר אמרתי בואו ננסה, אבל לא אמרתי שזה הסדר, אמרתי שזה פרי סטייל להרגיש מה ש, לדבר מה ש. השלב הבא, אחרי שאתה לא מצליח לדבר, זה שאתה מתחיל להימאס על עצמך. זה שלב שמי שהגיע אליו, הוא כבר נמצא בעצם בשלב יותר מתקדם. זה לוקח כמה שנים, ומי שהוא ממש אוהב את עצמו, זה יקרה לו אחרי שבועיים, אבל אני לא מבטיח שום דבר. העניין של שבן אדם מתחיל עם הקול שלי, הוא מתחיל להימאס עליי. אני מתחיל להימאס על עצמי, אני מתחיל להיות, קוראים לזה רפיטטיבי, זאת אומרת, אני מתחיל לחזור על עצמי יותר מדי, גם על האוישים שלי, גם על הניואנסים שלי, קוראים לזה מניירות. על המניירות שלי. זה פשוט מתחיל להימאס עליי, אני מתחיל להימאס על עצמי. השלב הבא והאחרון, לפני שזה נפתח בדרך כלל, זה שאני פתאום מגלה את מה שאמור הייתי לגלות מההתחלה ואני פשוט לא אצלח, זה לוקח זמן, שבעצם אני שקרן הכי גדול בעולם. בעצם. זה השלב הראשון לפתיחה. אני שקרן מאוד גדול, ואת מי אני משקר? אני משקר את עצמי.
למה?
לא יודע, אין לי מושג.
לא, למה אתה שקרן?
למה אני שקרן? כי פתאום, כשאני לבד לגמרי, שאין פה אף אחד מסביבי, שאני יושב ביער בין העצים, ואין אף אחד מסביבי, אני לא מצליח גם עכשיו להיפטר מכל המניירות שלי. גם עכשיו אני לא מצליח להיפטר מכל הלוואים שלי, מכל הדברים שיושבים עליי. זה שלב מזעזע בדרך כלל. מזעזע. אתה אומר, אם אני לבד משקר, לבד לגמרי לגמרי אני משקר, אז מה כשאני עם אנשים? אז מי אני באמת? אז טוב, אז רבי נחמן מברסלב אומר שזאת השאלה הראשונה שאדם צריך בעצם, הדבר הראשון שאדם צריך לגלות. מי הוא באמת? או מי אני לפני הרוח שערה, לפני החורבן של בית המקדש? מה היה שהלב שלי לא היה חצוי? שלא הייתה לי יצאה חלשה? מה היה שבאמת האמונה הייתה חזקה? מאוד. מי זה היה האדם הזה? כמה שקט נפשי היה לו? איך הוא החזיק את הגוף שלו? כמה פעמים בדקה הוא מצמץ? אתם יודעים שאנחנו בעצם אוסף של הרבה מאוד, הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים שאנחנו לקחנו על עצמנו, תנועות גוף, מניירות, איך אני מחזיק את עצמי, איך אני יושב, איך אני אוכל, איך אני שותה כוס מים, איך אני מתפלל, איך אני לומד. אני זוכר, הגעתי לכולל, בפעם הראשונה בחיים שלי הייתי בן אדם מבוגר, כבר הייתי בן 27, משהו כזה, 28, הגעתי, הייתי כבר אחרי קריירות מאוד יפות, וכל מיני דברים, הגעתי ל... זאת אומרת, הכרתי את העולם הזה נורא טוב, ושנכנסתי לכולל, לקח לי בערך שבוע לאתר את הבן אדם הכי צדיק בכולל, איך הוא מתפלל, איך הוא לומד, איך הוא אוכל, איך הוא יוצא להפסקת צהריים, איך הוא חוזר מהפסקת צהריים, ואז להיות, לחכות אותו, בתת מודע, לא אני, אני לא התכוונתי לעשות דבר הזה, לחכות אותו, זה היה נורא נורא פשוט. למה? כי ראיתי איך מתפללים, ככה מתפללים. עומדים ליד הקיר ועושים תנועה מסוימת כזאת. איך לומדים? שמים את הראש למטה וזה מה שעושים. לקח לי הרבה מאוד זמן להבין שאת הדבר הכי פשוט לא הבנתי. הכי פשוט, מה זה צדיק? מה זה, איך מתפללים באמת? איך לומדים באמת? השאלה הכי פשוטה בעולם, שהתשובה לה היא התשובה הכי פשוטה בעולם. אין תשובה. אין תשובה. יש, איך מתפללים? תגידו, איך נראה יהודי? איך נראה בן תורה? מה בן תורה חושב? מה בן תורה עושה? כן, יש מסגרת מסוימת. ובתוך המסגרת, אוף, בן אדם, אוף, לאן שאתה יכול? כמה שיותר. תגידו לי, איך הם מעפים בתוך מסגרת? טוב, רבנו כבר עונה על זה. עיגולה בגו ריבוע. חייב להיות מרובע שבתוכו מתקיים המעגל. אם לא, אם אין מרובע, אין מעגל, זה נהיה איזה אמבה כזאת. שם אנחנו עפים, בתוך זה, אבל חייב להיות מסגרת. אבל בתוך המסגרת, איך זה צריך להיראות? מי יודע איך זה צריך להיראות? תגיד, אף אחד לא יודע. אני לוקח על עצמי הרבה מאוד, לקחתי את המדריכים, את המורים הקריזמטיים שלי, את המפקד שלי בצבא, המדריכים שלי בצופים, בתנועת הנוער, לקחתי הרבה מאוד כוכבי קולנוע, כל מיני שחקנים, כל מיני דברים לקחתי, וזה פשוט יושב עליי עכשיו. וזה מה שאני קורא אני. אומר רבנו, לדבר הזה קוראים חן של שקר. חן של שקר זאת אומרת, זה חינות, זה כל מיני תנועות גוף, או זה דברים נורא פשוטים אפילו, הדרך שבה אני עומד, כשאני מול קהל, או כשאני יושב בשידוך. עכשיו אני צריך להיראות מעניין, או לא יודע, חינני.
אבל אם זה לא נשלט, אז מה נכון?
זה לא נשלט.
אז מה
משנה? טוב, רגע, דבר ראשון, בואי נבין מה לא נשלט. השלב הבא זה לקבל שליטה על זה. אבל זה לא נשלט, אנחנו לא מכירים את זה. אתם יודעים, רבי נחמן מברסלב אומר שיש חן של שקר בתנועת האפיים של האדם, שהוא מאפף בעיניו. גם להפעף בעיניי אני לא מאפעף כמו שאני הייתי לפני החורבן הגדול. טוב, מתי קרה החורבן הזה, תגידו? מתי הוא קרה? פעם, לפני 1943 שנים, קרה החורבן הגדול. נכון? זה 1943 שנים, כן, בדיוק. עכשיו, היום, התחיל הבלגן, החומה הפנימית נפרצה ושרפו את השער והאש נכנסה פנימה. תכף אני אספר לכם קצת שתבינו. אבל בעצם הדבר הזה הוא... שתדעו. הדבר הזה הוא החורבן, ככה טוענים הפסיכולוגים, מחילה מכבודכם, בסדר? החורבן הזה הראה ביום שבו אמא שלי העמידה אותי מול המראה והראתה לי את עצמי. הנה החמוד של אימא. חמודי של אימא במשך הרבה מאוד זמן לא מודע בעצם למהותו החיצונית, הוא לא יודע מה הוא. הוא יודע שהוא חמודי של אימא, זה הכל. הוא מלוטף, הוא אהוב, מריבים אותו, מניפים אותו, מסובבים אותו וכן הלאה, מחליפים לו, אבל הוא מאכילים אותו, אבל הוא לא מודע לעצמו. למה הוא מודע? הוא מודע לרב-ממדיות שלו. רב-ממדיות זאת אומרת שהכל אפשרי. לתינוק קטן הכל אפשרי. בגלל שהכל אפשרי, אז הוא גם לא בר השוואה לשום דבר. תארו לכם אדם שלא היה רואה בחיים שלו מראה או השתקפות במים, הוא לא היה יודע איך הוא נראה בשום צורה ואופן. אל תביאו לי עיוור בגלל שהוא יכול להרגיש את זה. תחשבו על איזה מצב כזה משונה שאדם לא יודע איך הוא נראה בכלל. אם אני לא יודע איך אני נראה, אתם יודעים? רבויות, אתם יודעים? כמה רעות חולות היו נחסכות ממני? תחשבו, איזה דבר מטורף, אני לא יודע איך אני נראה. אז דבר ראשון בשלב ההצגה שלי, שאני מציג את עצמי, שלום, נעים מאוד, אני יובל. איזה חף מכל מניירה, איזה חף מכל פשע, חף מכל כאילו שום דבר. זה אני, מה אני? רב מימדי. אני לא יודע מה יהיה המשפט הבא שלי, אני לא יודע מי אני ומה אני. אני מכיר לאורך הזמן את התכונות שלי, אני מכיר את הדברים הטובים ופחות טובים, אבל מה העיקר שלי? אני לא מצליח, אני לא יכול להסתמך על איך אני נראה אצלכם. אני לא יכול להסתמך על זה לא לטובה, לא לרעה. אם אני מאוד מאוד יפה, רחב גרם וגבוה, אז אני לא יכול לקחת את זה עכשיו לטובתי ולהשתמש בזה. או הפוך. אם אני אדם מאוד מאוד מכוער, מעוות שלא נדע מצרות, גם זה לא עומד לרועץ. מה הבעיה שלך? שום דבר, אני לא מודע לזה. ברגע שהאימא מראה לתינוק את המראה, אומרת לו, זה החמודי של אימא, אז עכשיו מה שקורה, זה שהבן אדם בעצם נפער אצלו חור, בקע, בתוך התודעה שלו. עכשיו פתאום התינוק, תשמעו, זה הפעם הראשונה, לאט לאט זה גדל, אבל התינוק פתאום מבין שיש לו חיצוניות. יש לו דו-ממדיות. במקום הרב-ממדיות שהייתה לו לפני רגע, עכשיו יש לו דו-ממדיות. הדו-ממדיות שלו זה שהוא לאורך לרוחב. יש לו עיניים כאלה, אוזניים כאלה, שיער כזה, גוף כזה, אני בר השוואה. עכשיו אני נכנס לחדר, ואני עכשיו יכול לבחור להיות דו-ממדי, זאת אומרת להשוות את עצמי אליכם. אם אני משווה את עצמי אליכם, אז אם האוטו שלי הוא הכי גדול מכולם, אז יש לי התחלה טובה. ואם אני הכי יפה פה מכולם, וגם כתבו על זה בעיתונים, וגם אמרו על זה בטלוויזיה, אז בכלל, כל מקום שאני מגיע, בהתחלה עוד לפני שאני קם בבוקר עם הרגשה טובה. נכון? ככה כולנו מאמינים. הצורך להיות מפורסם, הרצון הזה, שאני לא צריך להציג את עצמי כל פעם מחדש, שכולם ידעו כבר מי אני לפני שנכנסתי לחדר. די כבר, איזה כיף זה. כל פעם מחדש המבוכה הזאת, מי אתה ומה אתה וכן הלאה, תן לפתור את זה. אני אחי, כבר אמרו עליי בטלוויזיה גם שאני אחי. במשהו, לא משנה במה. אוי ואבוי לי, כמה דו מימד. אתם יודעים מה ההבדל בין הדו מימד לרב מימד? שברב מימד, הכל קיים, הכל נושם, הכל כל הזמן חי. בדו מימד, זה כמו להסתכל על נוף מדהים דרך מראה. זה מת. זה פשוט מת. אז הבעיה העיקרית בעצם, שלפני החורבן הייתי רב מימדי. הכל היה קיים, הכל היה בסדר, יכולתי להשתמש בכל הכוחות שלי, כי היה לי כוח אמוני. הייתה לי אמונה מאוד חזקה. אחרי החורבן, זהו זה. עכשיו אני צריך הצעה טובה. מה הצעה טובה? ההצעה הטובה זה אין עולם, אין עולם, אין עולם, אין עולם. זה בא והולך. זה בא והולך. כמה זמן נגיד, מה היחס בין האין סוף ליום? מה היחס בין האין סוף? אין סוף. אין סוף. מה היחס בין האין סוף למיליארד שנה? אין סוף, גם אם תחיה מיליארד שנה, גם אם נחיה מיליארד שנים ביחס לאין סוף. טוב, אני לא יכול להוכיח לאף אחד על האין סוף. אני לא קיבלתי אף פעם הוכחה על האין סוף. אני לא יודע שיש אין סוף. הוויכוח המטורף שלנו בשיעור האחרון, אם אני יודע או לא יודע שקיים העולם הבא, איפה רבקה? נכון? אני לא יודע אם יש עולם הבא, אני לא יודע את זה. אני משתדל מאוד להאמין, ואני משתדל עוד יותר מזה לבחור בכל רגע, לבחור בכל רגע לתת לעצמי עצות מלפני החורבן, מלפני שהיה כל הבלגן שעבר עלינו. אבל אין לנו את זה בברירת מחדל, כי כולנו יש לנו חיצוניות, ובגלל שיש לנו חיצוניות, אז כולנו כל הזמן שואבים את הכוח שלנו מהקהל. ואם הקהל חושב עליי דברים טובים, אז אני חושב על עצמי דברים טובים, ואם הקהל חושב עליי דברים רעים, אז אני חושב על עצמי דברים רעים. וזה, אחים ואחיות, אסון. אסון. בטח בעולם שבו המחשבות שלנו הן בכלל לא נגזרת של האמת, אם מישהו מאוד מאוד מוצלח, אז אוטומטית מה שקורה זה שאני חושב על הדברים רעים. כמה קשה לנו להתמודד עם הצלחה של אדם קרוב. נכון? קשה. תחשבו על זה. אני נוכחתי בזה בעצמי, שתמיד אמרו לי שהחברים האמיתיים שלך נשארים, מתי אתה יודע מי החברים האמיתיים שלך? כשאתה בדאון. כשאתה בדאון ואף אחד לא, ואז רק החברים, שאתה לא מוצלח ולא הצלחת ורק אתה, זה, אבל אני רוצה לספר לכם ההצלחות זה פי אלף יותר קשה. מי שישאר איתך בהצלחה שלך הוא חבר אמיתי. רוב החברים הם נוטשים שאתה מצליח, הם לא מסוגלים להתמודד עם זה. רבנו אומר שהמעלה הגבוהה ביותר שיכול אדם להגיע זה לעניין הענווה, זה שהוא שמח בהצלחה של החבר שלו, כאילו זה ההצלחה שלו. אם רבנו אומר שזאת המשימה הקשה ביותר, אז מה אנחנו מבינים? שרוב האנשים שמסביבנו הם חושבים הפוך. חושבים הפוך, ואם חושבים הפוך, ואני מתוך זה ניזון, אז יש לי בעיה רצינית מאוד 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 בעולם שבו אני חי בו. כי אני חי בעולם שהוא נתון להזיות, חבל על הזמן, כל הזמן. מה האמת? מה השקר? מאיפה אני יודע? עולם קשה מאוד, עולם שאין בו עצה. בגלל שאין לנו עצה, אז אנחנו כל הזמן בבחינת לאט, החרב המתהפכת, כן, לא. כן, לא, רוצה, לא רוצה, רוצה, לא רוצה, קדושה, טומאה, טהרה, טומאה, כל הזמן, כל הזמן, מצד לצד, מצד לצד, זה יכול לקרות 10 פעמים ב-5 דקות, זה יכול לקרות לי הדבר הזה. מצד אחד אני רוצה להתעורר, אני רוצה שזה יקרה לי, מצד שני אני כל כך רוצה שזה לא יקרה לי, שאי אפשר לתאר. אני חפץ, אני מסתכל, אני קורא סיפורי צדיקים, אני קורא לבעל שם טוב, כשאני מגיע לקרוא לבעל שם טוב, איפה אנחנו כל היום בתוך העיתונים והבלגן והעולם הזה? והיא התחתנה, והוא השתדך, והוא אמר לו, והוא הרוויח, והוא לא הרוויח, והוא זכה, והוא לא, איזה בלגן, והוא החליף את האוטו, וזאת מצא דירה, ו... אוי ואבוי לי, זה רוב היום שלנו. זה רוב היום. פעם בי אני מצליח לקרוא איזה משהו, איזו התעוררות כזאת קלה, ואני אומר, יואו, יש דברים כאלה בעולם, הנה, משהו התעורר לי, איזושהי סוג של אמונה התעוררה. כן, ועל זה 9 קבין של תפלות, על זה ישר. עצה חלוקה, זאת הבעיה הכי גדולה בעולם, כן לא, כן לא, כן לא. כן, נכון. אז תראו מה רבי נתן כותב. וכמו שאומר, ועל זה צועק דוד המלך עליו השלום. עד אנה אשית עצות בנפשי. עד אנה אשית עצות בנפשי. שזה נאמר על 4 גלויות, כמו שפרש רשי שם, שעיקר הצרה, מה שאין יכולים לשית עצות בנפשו. כל אחד על מה שצריך. לעשות או לא לעשות. לקום או לשכב. לשבת או לעמוד. כל הזמן, כל הזמן המלחמה, כל בוקר, כל בוקר. אתם יודעים, רבי נתן, פעם אחת רבי נפתלי שאל את רבי נתן, תגיד, אנחנו עושים השנה, נוסעים לאומן בראש השנה, רבי נתן אכל מרק, אז הוא החזיק את הכף, הוא אמר לו, אני לא יודע לתת לעצמי עצה אם לאכול את הכף הזאת או לא לאכול את הכף הזאת, ואתה שואל אותי מה יהיה בראש השנה? זה על כל צעד ושעל, כל הזמן, אם תחשבו על זה רגע, אדם מעמיק, אדם שבאמת עוסק בעבודת השם, לא שופוני, לא חבר'ה, לא בא לי, לא בא לי, כן בא לי. אדם שבאמת עובד, באמת עובד, לא משנה כמה פעמים מהמאה הוא הצליח לעמוד. נאמר שרק פעם אחת ממאה, ו-99 הוא נפל. מה זה משנה? אדם שעובד עבודה רוחנית, כמה פעמים ביום הוא שואל את עצמו את השאלה? כן, לא. אתה יושב, בוהה, את יושבת בוהה, בוהה ככה, ואומרת לעצמך בתוך הלב, יאללה, נו, מזמור תהילים, יאללה, תיקון הכללי, יאללה, אולי איזה משהו, יאללה, איזה משהו קטן, מה אני בוהה פה עכשיו? מה אני בוהה? בפייסבוק, בזה, די כבר, האצבע שלוקחת את העכבר לפייסבוק.
בפייסבוק זה עוד טוב, נכון? את יכולה סתם לברות בקיר, זה מצב הרבה יותר קטטון.
אני איתך, העצות האלה, העצות החלוקות האלה, אומר רבי נתן, זה מהחורבן הדבר הזה. אנחנו נוטים לחשוב שהחורבן זה ש... אין לנו מנהיג, אין לנו, אין לנו, תגידו, לא יודע מה אין לנו, אין לנו משיח, אין לנו...
כי אני אומרת שגם אם היום היה דבר כזה, כאילו אני אומרת, מה היה? כאילו אני מסתכלת, אני אומרת, מי היה מנהיג את זה? והייתי מאמינה לכל מה שיוצאת לו מהפה.
גם אני אומר את זה כל הזמן.
הייתי אומרת, הוא שקר לי, הוא מתחמן, הוא גונב, הוא שוחד.
תחשבו על זה, נכון. תחשבו שהיה בא משיח היום. מישהו אמר את זה, ואז תראו, היה בא משיח, והוא היה אומר, יאללה, כולם לעלות לבית המקדש. תשמעו, אתם יודעים, היה כאן פעם, היו באים לכאן 2-3-4 מיליון איש צפופים, שהמלך היה עומד ומקריא את ה, את ה, את כל ב ב ב ב בהושענא רבה, הוא היה מקריא את כל ספר דברים מההתחלה ועד הסוף. כל העם היה עומד פה. יודעים כמה זמן לוקח להקריא את כל ספר דברים מההתחלה ועד הסוף? כמה זמן זה לוקח לנו שאנחנו...
בלי סאונד.
זה לוקח איזה 3-4 שעות, 5 שעות, משהו כזה. עכשיו משיח יבוא ויכתירו מלך ואנחנו נצטרך לעמוד 4-5-6 שעות פה בחום, בזה, וכולם צפופים ובלגן ואנשים ויו, איזה... מאיפה יבוא הכוח? מאיפה יהיה לנו כוח לעמוד בתור? תשמעו, עמדתם עכשיו כאן? כמה יש כאן? 5,000 איש? אתם יודעים מה היה קורה, מה היה בא משיח? היו כאן מיליונים!
לא, אבל אני יכולה להגיד לך שבעצרת ביום שבת היה כוח לאנשים להזיע אחד על השני והיה משהו מזה. היה משהו באנרגיות, באמת, באחדות.
באנרגיות של משיח.
לא, באחדות.
כן, כן, הוא בא, הוא מתקרב לאט לאט, אנחנו יודעים. הוא מתקרב. עדיין, אם היה, בואי ניקח את כל ה-300,000 של רוטשילד.
היו יותר.
חצי מיליון.
ברכבות עוד, אנשים ברכבות עוד היו.
בואו נגיד, היו שם מיליון איש, מיליון איש, מיליון איש, בסדר? אתם רואים, מיליון איש כאלה לא הולכים לצעוק על משהו אחר מלבד כסף?
לא נכון, זה לא כסף.
לא, עם כל הזה שמסביב?
לא, זה בדיוק על זה הם צועקים, על זה שלא משנה מי יעמוד שם, לא נאמין לו.
אתם רואים, רגע, אתם רואים, ראיתם פעם אי באיזשהו מקום שהיה התכנסות גדולה לצורך עניין רוחני?
אבל בעיניי זה היה רוחני, זה היה מאוד רוחני.
כן, 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 נכון, זה היה
רוחני.
די,
נו, אל
תזלזל, זה היה רוחני.
בעזרת השם, יואי, תארו לכם שהיינו מצליחים להביא את כל ה-300,000 לפה. 500,000. לפה, אימא, לא. אז היה מפגן כוח אמיתי, אולי הקדוש ברוך הוא היה מתעורר.
שמע, אני חושבת ש... לצורך העניין, זה מה שהיה שם, זה השם.
אני גם,
זה צעקה של השם, מה שקורה שם.
אני גם חושב שזה תהליך.
מה, זה סתם 300,000 יהודים כאילו, נמאס להם כאלו כל הקיצים?
מה פתאום? תהליך נפלא בעזרת השם, רק שימשיך וימשיך וימשיך. אני שם לגמרי, בטח. כל מקום שמתאספים יהודים וצועקים, קוראים דברים טובים. עזבו, לא יעזור.
אבל צועקים בסבבה, זה מה שיפה.
צועקים בסבבה, עוד יותר טוב. באמת.
ברוטה, בכיף, באחדות.
כשאני אספר לך משהו, כשנכנסים עם עורכי דין לבית המשפט בתל אביב, ורואים את המילה צדק, 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 הם מספרים לך זה, יש כוכב שקוראים לו בזה זה. אתם האנשים היהודים, אומרים צדק, וזה לא
באמת,
כי הם לא מאמינים, העורכי דין שמשביעים אותם, שזה מה שהם צריכים לחפש, הם לא מאמינים בזה. פתאום 500,000, מיליון אנשים, יוצאים לרחובות,
אולי שנייה, אני אגיד לך מה, אני רק דבר אחד, בואו נצטרף בתפילה לכל המיליונים שיצאו לרחובות, שלא יעצרו בדירות ובדברים כאלה, וחוקים במס עקיף, וחינוך חובה מגיל 3 וכן הלאה, אלא שימשיכו הלאה, עוד קצת, עוד טיפה, מעבר למה שבאמת לנוחיות, אלא גם לאיזשהו הלוואי שזה ימשיך, הלוואי שכל עם ישראל יתאחד ביחד, הלוואי. אני, הדבר הכי שמרגש אותי זה האחדות. זה שפתאום, יאללה, כולם ביחד, פתאום אף אחד לא שונה. הלוואי שימשיך, בואו נמשיך. עניין רגע, אז יבוא משיח עכשיו, יבוא משיח. הלוואי שהלילה הוא ירד. כן, מה יהיה, מה נעשה איתו? מה נעשה? הוא פתאום יצווה עלינו. מה נעשה עכשיו? מה, פתאום יהיה לנו חשק להניח תפילין בבוקר בגלל שבא משיח והוא גר באיזה ארמון בירושלים? מה? מאיפה? מאיפה העצות יבואו לנו? מאיפה אנחנו נוכל לבוא ולעשות את הדבר? בעיה. זה חייב להיות פתרון הרבה יותר כולל מאשר יבוא פתאום משיח. לא, לפני שיצאתי מהבית, אז אשתי אמרה, אז אכלנו סעודה מפסקת, אז... אתם יודעים מה אוכלים, נכון? לחם, ביצה, דבולים באפר, יושבים על הרצפה ואוכלים ככה, זה הסעודה האחרונה, סעודה מפסקת. אז אמרנו, תארו לכם, עכשיו פתאום אני מקבל אס-אמס, משיח הגיע, ועכשיו כאילו, באס-אמס. טוב, מה יקרה? מאיפה העצות יבואו? למה, מה, איך אתם חושבים שתדעו שיבוא משיח אם לא באס-אמס? אלה שקבלו במייל זה ממש מעליב.
פייסבוק.
פייסבוק, יאללה. כן, איבנט, הדף של משיח. תוך יום אחד, 4 מיליארד, כאילו, לייקים.
אבל איך באמת נאמין?
לא יודע, אז רגע, הנה התהליך. כי האדם צריך עצות הרבה בזה העולם, כל ימי חייו, כדי שיוכל להציל עצמו ממה שצריך להינצל, שלא יאבד שני עולמות חס ושלום. כי מי שיש לו מוח בקודקודו, ראוי לשיט לב על אודותיו. מה נעשה עמו בזה העולם? ועל מה בא לזה העולם לעבור בדאגות וצרות ויגונות וחס ומכאובות? וסופו לאפר ישוב למקום אפר עם מוות עולה. ומי יודע איך יצא משפטו? מי יודע בסופו של דבר? בואו נעזוב רגע את המשפט, את יום השם הגדול והנורא. כל לילה, בידך הפקיד רוחי, אני נותן את הרוח שלי לקדוש ברוך הוא. כל לילה אנחנו בעצם, 1/60 ממיטה אנחנו חווים, אתם יודעים, נכון? מישהו פעם אמר לי שההבדל בין שינה לבין מוות, זה שבשינה, אתה 1/60, אתה יורד למטה אל השחור, אבל אתה עוד מחזיק בידיים פה. אתה יורד אבל למטה, רואים איפה? פה, ככה. כשאתה מת, אז אתה נופל אל תוך השחור, ככה, אחורה, ככה, תסתכלו, רואים שאתם עומדים ככה ונופלים אחורה ככה אל השחור? זה המוות, אין במה להחזיק פשוט. כן, 1/60. כל לילה אנחנו מתים עוד קצת, איך רבנו אומר, בכל העולם יש מלחמות, ואין איש שם הלב שבכל יום האדם מת עוד קצת. מה המשפט של הלילה הזה שיצא לנו? מי יודע איך הוא יצא? מי יודע איך הלילה אני יצא? אם יחליטו שאני קם אחר בבוקר או לא קם אחר בבוקר, יש למישהו תעודת ביטוח? יש למישהו הסכם? לא, אבל לכולנו יש פגישות בשבוע הבא. הצורך שלנו...
יש לך אמונה שהשם שומר עליך.
כן, נכון. יש לי אמונה שאני אצא טוב במשפט, אבל מה זה האמונה הזאת? הוא לא מבוססת על שום דבר. בסופו של דבר, מי יודע? מה יהיה איתו? מי יודע? אף אחד לא יודע. בגלל שאנחנו לא יודעים מה יהיה איתנו, מרדכי. בגלל שאנחנו לא יודעים מה יהיה איתנו, לכן אנחנו חייבים בעצם עצות טובות, לא יעזור שום דבר. עצות זה כמו ההגה, שאיתו אני נוהג בעולם הזה. אני פחות משתדל כל הזמן. הוא ממשיך. ובוודאי צריך כל אדם לפקח על עסקיו, ולשית עצות בנפשו, אולי יוכל למלא את נפשו. והעיקר הוא עצות אמיתיות. כי עיקר תכלית כל החוכמות הם העצות. כי בוודאי אין זה חוכמה לעשות כנס שריפה נפלאה בחוכמה גדולה ואחר כך הוא בעצמו נהרג על ידה. זאת אומרת, איזה חוכמה זאת לעשות כלי נשק, אומר רבי נתן. איזה חוכמה זאת? זה חוכמה מטומטמת, זה לעשות כלי נשק. זאת חוכמה לעשות כלי נשק שבסופו של דבר הוא יהרוג אדם או אותך או מישהו אחר, מה זה משנה? מה החוכמה? החוכמה היחידה שיש בעולם היא חוכמה שמולידה עצה טובה. העצה הזאת שאני יכול לתת עצה לנפשי, ואף על פי שמאוד מתחשק לי עכשיו לעשות משהו, שלטווח הקצר תהיה לי הנאה גדולה מזה, ולטווח הארוך אני אסבול מזה מאוד, אני עוצר את הדבר ואני לא עושה אותו, פשוט מאוד. או אני לוקח את עצמי למקום אחר, אני לוקח את עצמי למקום ששם יהיה לי גדילה. אפילו שבטווח הקצר אני לא לא יהיה לי שום דבר, בטווח הארוך משהו יקרה. אני רוצה לתת לכם דוגמה. מי שבא לשיעורים בדרך כלל מכיר את הדוגמה הזאת, אני נותן אותה הרבה. כולם מכירים את פבלוב, נכון? את אפקט ההתניה של הכלב המרייר. אתם מרים? אני אגיד לכם את זה מי שלא מכיר. פבלוב היה רוסי, הדעות חלוקות בנוגע למה היה שם בדיוק, אבל איך הוא הגיע למקום הזה, אבל באופן עקרון הוא הצליח להגיע לתיאוריה מסוימת, שגם פעלה שכשהוא נותן לכלב אוכל ומצלצל בפעמון, הוא יוצר עכשיו אפקט התניה, זאת אומרת שני דברים שמתחברים ביחד אצל הכלב, מה שאחר כך, אם הוא יצלצל רק בפעמון בלי לתת לו אוכל, אז הכלב עכשיו מתחיל לייצר ריר כאילו הוא אוכל. יש? ההתניה הזאת היא התניה פסיכולוגית, מוחית, שהיא לא קשורה למציאות. כל הפרסומות, עולם הפרסום היום עובד על זה. הכל עובד על זה. אם אתה תיסע במכונית כזאת, אז אשתך תראה ככה. אם תוכלי, נכון? ה-35 מטר של דודי חסון באיילון שם, זה אם תוכלי... כן. אם תוכלי יוגורט, תראי ככה. כן, אבל כל העולם יודעים שהיא לראות ככה, צריכה להיות או אנורקסית או מקיאה כרונית.
או פוטושופ.
או פוטושופ. מה זה קשור ליוגורט? אין שום קשר בין זה לבין יוגורט. כן, אבל אפקט ההתניה עובד שאדם עומד מול המקרר של החלבי בסופר, אז הוא אומר, את זה, 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 היוגורט הזה, היוגורט הזה יעשה אותי פוטושופ. עכשיו, הדבר הזה עובד עלינו כל הזמן. ניסו לעשות את ניסוי ההתניה הזה עם הכלבים, ניסו לעשות את זה עם עכברים, אבל ניסו להכניס עוד משתנה אחד פנימה לתוך הניסוי. ניסו לבדוק כמה זמן בעצם זה מחזיק אצל חיות, ההתניה. האם אני אצליח, אם אני נותן לכלב אוכל ומצלצל לו בפעמון, אם אני ארגיל אותו הרבה פעמים, אני אתן לו אוכל ומצלצל בפעמון, אז יבוא שלב שבו אני רק אצלצל בפעמון, כבר אמיצי קיבה שלו יפעלו וריר, בסדר? אבל אם אני אצלצל לו בפעמון, ואני אתן לו אוכל אחרי שעה, ועוד פעם אני אצלצל לו בפעמון, ועוד פעם אתן לו אוכל אחרי שעה, האם ברבות הימים והשנים אני יתמיד בזה, האם כל פעם שאני אצלצל בפעמון, אחרי שעה הוא יתחיל לרייר גם שאני לא אתן לו אוכל? הבנתם את הניסוי? הוא יותר מתוחכן כבר. זאת אומרת, עד כמה נמשך אפקט ההתניה של חיה. ניסו לעשות את זה יום, לתת לצלצל בפעמון ולתת לעכברים אוכל למחרת. זה נכשל כישלון חרוץ בכל המקרים. המסקנה הברורה הייתה שלחיות אין שום יכולת התניה ארוכת טווח. יש מבין? זאת אומרת, איך התורה אומרת? היום לעבוד, מחר לקבל שכרם. זה אצל חיות לא עובד. יש יצור אחד בכל העולם המטורף הזה שמסוגל ללכת לשטוף היום מרצפות וללכת לעשות מלצרות בלילות ובימים ללמוד למבחנים ובשביל שכולי איי ואולי יום אחד אני אהיה רופא. יום אחד יהיה לי סטטוסקופ. יום אחד, עוד 7 שנים, עוד 8 שנים. היום כאילו רופא. איזה דבר, מה אני אומר? 24 שקל לשעה. אבל לא, לא.
23.
אבל עדיין אני אומר, עדיין אני אומר, כן, ועדיין הפקולטות לרפואה, תנסו להצטרף, תראו שזה בלתי אפשרי. עדיין האמא הפולניה במוחנו. עורך דין או רופא. כל השאר ממש לא משנה. תראה, מה שאתה רוצה.
זה משהו שתמיד צריכים.
כן, נכון. עורך דין או רופא. אתם יודעים שאומרים שאחד הדברים, למה לא תהיה שואה בארצות הברית, באמריקה? אז בגלל שלכל גוי בארצות הברית יש את שני האנשים שהוא מתייעץ איתם, וזה הרופא שלו והעורך דין שלו, ושניהם יהודים. זה אמת. דרך אגב, זה האחוזים של היהודים בקרב עורכי הדין והרופאים בארצות הברית, זה פשוט בלתי אפשרי. זה לא יאומן. למה? הייתה עלייה רצינית מפולניה לשם כנראה. אבל עדיין, האדם הוא היצור היחידי בעולם שמסוגל לעבוד היום לקבל מחר.
מה עם נמלה?
מה עם נמלה?
עובדת גם היום, גם מחר, גם אחרותיים.
אין לה שכר.
יש לה שכר לא רוחני, יש לה אחרי זה, למהלך החורף.
לא, גם בחורף היא עובדת, אביגדור. זה הדבר שלה, זה. זה כמו... זה הטבע שלה. זה, אין לה בחירה בדבר. כאילו, לפחות ככה, אני חושב, לך תדע, אולי היא יכולה לבחור. היום לא בא לי, היום נראה לי אני נשארת במושבה.
היום אני אהיה עם המלכה.
לא יודעת ממה, כזה היא אוגרת את הזה.
אני אגיד לך. חז"ל טיפלו בנקודה הזאת ואמרו שאם לא הייתה תורה, היינו לומדים את חריצות מנמלה, צניעות מחתול או מגמל, כן, גמל וכן הלאה, נתנו כל מיני זה. ואומרים זה הטבע שלהם, זה טבוע בתוכם. כלב, הוא לא באמת אוהב אותך, זה טבוע בתוכו. זאת אומרת, יש לו את זה, זה טבוע, זה הטבע שלו. רגע, עכשיו ככל שהאדם, רק לסבר את האוזן, תחשבו על זה, ככל שהאדם הוא רוחני יותר, אז ככה בעצם יכולת ההתניה שלו יותר ארוכת טווח. תחשבו עליי, אני עובד היום בשביל לקבל את השכר שלי עוד 120 שנה. שכר מצוות בהי אלמה לייקה. קצת עבר כבר, זה היה נכון, אני אבן העובד. נכון, יש לי עוד איזה 80, 70 ומשהו שנים, באופן עקרוני. אבל אדם שהוא עובד עבודה רוחנית, העצות שלו, שהוא נותן לעצמו, הן עצות ארוכות טווח. מאוד. זאת אומרת, כל משהו קצר טווח, זה לא עצה טובה מבחינתי. אם אני עכשיו צריך, לצורך העניין, למכור חלק מהאמת שלי, לא הכל. אחוזים ממש ממש קטנים מהאמת שלי, קטנטנים. לא אמרתי לעבוד בשבת. אמרתי... לא, זה לא משווה. אני כל כך רוצה לדבר, אבל אני לא... אני... זה...
מה?
סתם ככה, הלכתי, יש לי, לא יודע, עכשיו בטלוויזיה וזה כל מיני, אז כש... כל מיני תוכניות ועניינים שרוצים אותי וזה. אז במאי ששאל אותי, באחת הפגישות הוא אמר לי, תגיד.
אבל הנה, אתה עובד גם לעולם הזה.
כן, 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 בטח, איזה שאלה, אני כל הזמן רוצה. הוא אמר לי, תגיד, אתה סגור על החולצה הלבנה הזאת, או שאפשר גם טישרט? אמרתי לו, תשמע, אני גם מכיר את מתיסיהו, כאילו איזה סבבה הוא בא עם ג'ינס וטישרט, וחולצה כזאת, וצחוקים. אמרתי לו, אבל אני לא יכול לעשות את זה. למה? בטח שאתה יכול. תקרב אנשים, זרום, איזה כיף, איזה צחוקים. אתה יודע כמה אנשים הייתי יכול לקרב אם הייתי עם ג'ינס ו... וטישרט?
אני לא חושב.
גם אני לא חושב. אתם יודעים למה אני לא חושב? כי הדור השתנה. הדור מסתכל לך בעיניים. הוא רוצה שתהיה אותנטי. אם אתה לא אותנטי ואין לך אמת, אז לך לנו מהעיניים, תודה רבה, עזוב. ראינו את זה כבר. אבל עכשיו אני לא, אין לי, אני, זה הרבה יותר מזה. הרבה יותר מזה. אבל אני לא חזרתי בתשובה בשביל להיות מסורתי, תודה רבה. אני חזרתי בתשובה בשביל הארדקור. אני חזרתי בתשובה בשביל העומק. של המקומות הכי עמוקים שיש. אני לא אגיע לעולם, מה אכפת לי אם אני אגיע או לא אגיע לעולם, מה זה עליי? אני אנסה כל החיים שלי, הכי רחוק שאפשר, הכי עמוק שאפשר, בלי לוותר אפילו על טיפה אחת של אמת. עכשיו, זה לא נכון גם, כי הרבה מאוד פעמים אתה חייב לוותר על האמת, חייב. הבעל שם טוב מדבר על זה. הבעל שם טוב אומר, בשם אחד מתלמידיו, הוא אומר, איך אתה יודע כשלפעמים אתה צריך לשקר בשביל האמת? כן? ככה הוא אומר, לפעמים צריך לשקר בשביל האמת. גם רבנו אומר שצריך לשקר בשביל האמת. איפה? בסיפורי מעשיות, מעשה מבעל תפילה. אתם זוכרים מעשה מבעל תפילה שהוא היה, כשהוא נכנס פנימה לתוך, כשהוא היה נכנס פנימה לתוך המדינה, אז לא היו מדברים איתו, כשהיה עליו התנגדות גדולה, אז הוא היה אומר, הוא היה מרמה שלא יבינו כוונתו הטובה. זוכרים? אומר הבעל שם טוב, לפעמים אתה צריך לשקר בשביל האמת. מה אז? איך תדע אם לא התבלבלת ואתה כבר מזמן רחוק כבר מהאמת לגמרי? אז הוא אומר, אתם יודעים, מדמה את זה לעיר עתיקה שבאמצע יש איזה מגדל גדול או מגדלור. והוא אומר דבר נורא פשוט. אתם יודעים, בערים עתיקות, גם כאן בירושלים, כשלהגיע לכותל לפעמים, אתה צריך ללכת מזרחה, אז יש מקרים, יש סמטאות שהולכות פתאום צפונה או דרומה בדרך. נכון? זה לא הולך כל הזמן ישר. הוא אומר, אם אתה זוכר כל הזמן... כשאתה הולך למגדלור, אתה זוכר את המגדלור, הוא כל הזמן בתוך, בתוך הלב שלך, המגדלור, אתה זוכר לאן אתה הולך. אז הכל בסדר. אתה יכול לפעמים לשנות בשביל האמת, אבל אם אתה לא זוכר לאן אתה הולך, מותק שלי, סטית פעם אחת, יש מצב שלא תחזור יותר לעולם. לעולם. מאיפה אתה יודע? אתה לא יודע. ולכן הכוח הזה, נחזור לענייננו, לעניין העצות, הכוח הזה לתת לעצמי עצה טובה, כמו שמעיין בהתחלה אמרה, מאיפה אני יודע אם זה עצה טובה או לא. בתור ההתחלה, כל העצות שהן נוגעות לעולם הזה, שיש לי רווח בעולם הזה, העצות האלה הן עצות חלשות. עכשיו, אם אתה יכול להרוויח לעולם הבא ויש לך גם רווח לעולם הזה, אשריך מה טוב חלקך גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אבל אם אתה עכשיו, העצה שנתת לעצמך היא, אני, בסדר. דוגמה?
כן.
דוגמה, בסדר.
מהחיים.
מה? שני הצדדים? מה?
שתי.
העצה, הדבר הכי פשוט בעולם, זה שאני מוותר על על הזה שלי. אני יצאתי לשידוך, ראיתי בחורה שמאוד מוצאת חן בעיניי, אבל היא לא... או גבר שמאוד מוצא חן בעיניי בנות, אבל הוא לא בכלל, 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 הוא רק בהתחלה, והיא של שבת וכל מיני דברים כאלה, ואני עכשיו נותן לעצמי עצה, ואני אומר, טוב, אז יכול להיות פה אבל שידוך. אז עכשיו מה, אני שומרת שבת, אפשר לחשוב. אני בסך הכל כמה חודשים, שומרת שבת כמה חודשים, אני לא כאילו לא עכשיו שומרת שבת, אני נולדתי במאה שערים, אפשר לחשוב, שומרת שבת. הנה זה, לדוגמה.
לא הבנתי.
אחלה עצה שבעולם.
לא הבנתי מה אמרת.
לא הבנתם?
לא.
מצוין, אז אתם לא שם, אני יורד עוד יותר. כשאני עכשיו צריך לעשות שקר בנפשי, הנה זה, תודה רבה. כשאני צריך לעשות שקר בנפשי, על מנת... לא, בסדר, עולה את? רגע, רגע, יור. מה?
הוא צריך את להגיד בסדר או לא בסדר,
רק
הדבר? אני מישהי שומרת כמה חודשים...
לא, גם מישהו לא שומר, לא הבנתי.
או, הבנתי, בסדר, טוב, אז זה היה מכוון. אם, נאמר, אני בחורה ואני שומרת... אני נותן לכם יותר פשוט. לעשות שקר בנפשי, זה שאני עכשיו... אני עכשיו משנה פה משהו בשביל לנסור חן, או בשביל להשיג משהו. משהו שהוא לא קשור לאף אחד, זאת אומרת, הוא לא קשור בכלל לעולם הבא, הוא קשור לעולם הזה. יש מבין? מה, ים של דוגמאות, יש לי מלא, אני...
אז כן,
יש לי
רוחני למען משהו, פחות רוחני, של
להגיד,
בשביל שידוך, אני
מוכן
עכשיו קצת להתגמש, גם אם זה לא מתאים.
לא רק בשביל שידוך, בשביל פרנסה, בשביל לנסוכן, בשביל אלף ואחד דברים, אני לא, אני פחות ממה שאני, או אני יותר ממה שאני, בכל מקום שאני עושה שקר בנפשי, אני עושה שקר בנפשי, פשוט מאוד. אני, כל הדוגמאות פרחו ממני, בגלל שיש פה ילדים פשוט, וגם אפילו קטנים.
תדבר באנגלית.
אז ממש, הם יודעים אנגלית, זה בעיה.
נגיד, בוא נגיד, כמו שאתה אומר, לגדל זקן, אוקיי? אני סתם לא אוהב להתגלח, אני צריך ללכת למקום עבודה מסוים, ומבקשים ממני להיות מגולח. בוא נגיד לצורך העניין, למשרי. כן? מה, האם אני צריך לעשות השתדלות, אוקיי?
תודה רבה, בינו.
ולעשות את המאמץ על מנת שבעולם הזה אני אוכל לעשות את ה...
עבודה.
למצוא חן ולשקר לעצמי, למרות שלי בתכלס לא בא להתגלח, אבל אני צריך בשביל להכריח את עצמי ולשקר לעצמי ולהגיד, אוקיי, שווה לי להתגלח בגלל ה...
הזכרת לי דוגמה מעולה.
אוקיי.
כן, שווה לך בשביל עבודה, אם זה עבודה טובה, אז בטח.
זה מה שאתה תמיד עבודה.
כן, אבל אתה יודע, ועדיף למצוא עבודה שהם זיפים. כאילו,
על זה אני כבר נגיד, הולך גם לקטע כזה.
יש לי חבר שגמר ללמוד משפטים, ואז הלך לחפש סטאז'. עכשיו, זה היה נורא נורא קשה. והוא הלך ממשרד למשרד למשרד למשרד. טוב, הבן אדם, מה הבעיה שלו? הוא קצת חזר בתשובה. אז יש לו זיפים ממש קטנים ויש לו כיפה. זה הוא קיבל עצמו כיפה, והבן אדם הולך מאחד לאחד, מאחד לאחד, בכל מקום, אומרים לו, תשמע, סטאג'ר לא עובד שבת, מה זה? אין דברים כאלה. אתם יודעים מה זה סטאג'רים של איזה אימא, לאיזה עבודה, חבל על הזמן. וכל מקום פה עובדים בשבת, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. בסוף היה לו עוד כתובת אחת. הוא אמר, זהו זה, גמרנו. אני חוזר מהיום הזה בלי עבודה, אני גמור. ואז איכשהו הגיע, הוא ראה איזה שם של אשכנזים כזה, אמר, איפה לקח את הכיפה שם בכיס? איכשהו נכנס משרד של דפים. מה עכשיו הוא יעשה? יוציא את הכיפה?
אוקיי, אבל תן דוגמה.
זה הדוגמה אחת, הנה דוגמה, דוגמה למקום, לא, אני לא חס שלום.
אבל למה זה משהו של, לתור העניין של הלכה?
לא עניין של הלכה, לא.
משהו של החיים.
משהו של החיים. מה שקורה לי הרבה מאוד פעמים שאני נמצא, אני אתן לכם דוגמה, בסדר? אני חושב על עצמי, אני נפלתי, ואז אני יכול לספר לכם, בסדר.
ישן.
מה? לא, 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 לא. עלה, צי...
יש לו עוד...
לא, הדוגמאות הן לא, אסור לדבר על...
רגע, מישהי ששומרת שבת כמה חודשים.
כן.
והיא יוצאת לשידור.
כן.
היא צריכה לבוא בלבוש, זאת אומרת, שהיא צריכה להיות, זאת אומרת, איפה המקום שלה...
מישהי ששומרת שבת והחבר'ה שלה עכשיו...
אבל היא לא צנועה, היא לא צנועה.
בדיוק, בצניעות היא...
החבר'ה שלה... הם, הם, הם נוסעים, ב, הם יוצאים לחופש נפלא כזה באיזה מקום, בסדר? לא, זה גם לא דוגמה טובה, אני לא, אל תתחפו לא, אותי למקומות
דוגמה,
האלה.
לא, יש לי דוגמה ספציפית.
כן. על צניעות?
כן.
אוקיי.
מישהי ששומרת שבת כמה חודשים, ובצניעות היא עדיין לא לגמרי שם.
רז, פגשת מישהו
ומישהו... רגע, שנייה, כן. יוצאת עכשיו יוצאת לשידור, אוקיי? עם בן אדם שהוא הרבה יותר חזק ממנה במראה החיצוני. מה היא צריכה לעשות? לבוא כמו שהיא נראית ביום יום, או שהיא תבוא הכי צנועה שיש?
לא,
אפילו אז... שהיא לא שם, וזה קצת לשקר.
אז בואי לי לך לא לשם, לשם, למקום השני, שהיא כבר צנועה, ובא מישהו מאוד מוצא חן בעיניה, והוא אומר לה, חוץ מהחצאית הזאת המשונה שהיא לבשה, תשמע, זה נראה לי פיקס.
לא.
היא עכשיו, היא תעשה בשבילו או לא תעשה בשבילו, זאת השאלה.
אבל למה
אתה אומר
לדוגמה
שלי,
שזה
מעשית? מה, יותר מדי? תשמע, אני לא יודע, אין לי מושג, לא יודע.
לא, האמא שלה, אם את צריכה לשנות את עצמך, פתאום להיות על לתנועה.
אני חושב שלא.
נכון.
אבל זה דעה שלי, אני לא זה. אני לא יכול, יבוא, אני לפעמים... יש בתים שאני מתארח אצלהם. מאוד מאוד, זה, יש אנשים מאוד 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 עשירים שאני יועץ שלהם. כל מיני כאלה, כלכלי, כל מיני דברים כאלה.
כל אלה שאנחנו עכשיו יוצאים נגדם.
כן, בדיוק. ישבתי עם חבר ודיברנו... ישבתי עם חבר ודיברנו על המהפכה וכן הלאה. אז אמרתי לו, דיברנו, זה היה ההתחלה. אז הוא אמר לי, תשמע, יוצאים עכשיו לרחובות וכן הלאה וזה. אמרתי לו, טוב, אבל מה רוצים? זה היה לפני שהיה את ה... לפני שהתחילו לגבש את זה. מה רוצים? תראו לי, מה רוצים? ברור מה ירצו. ירצו זה וזה וזה. אז אני יושב ככה ואני אומר, כן, אז הוא אומר לי, אוי וי, אתה מהצד שלהם, אתה לא מהצד שלנו בכלל. אמרתי לו, לא, לא, חס שלום, אני לא, כאילו, אתם יודעים מה יקרה עם הדרישות זה? לא תהיה לי עבודה.
כל טוב, תהיה לך עבודה.
סתם, צחוקים, איזה רציניים, אתם פשוט, יש לכם איזה טוב, חורבן, חורבן, אתם מרגישים את החורבן, נורא חזק פשוט. מפני מה נסתתר קברו של משה מבשר ודם? אתם יודעים? שעתיד הקדוש, כי ידע הקדוש ברוך הוא שעתיד בית המקדש להיחרב. ועתידים ישראל לגלות מארצם, שמה יבואו באותה שעה לפני קברו של משה, ויפקו ויצעקו, משה עמוד בתפילה בעדנו, ועומד משה, מבטל את הגזרה, בשנייה אחת. בשביל זה אנחנו לא יודעים איפה משה רבנו קבור.
זין
באדר. אה?
זין באדר.
כן, נשמה. זה לא מקום.
זין באדר, אנחנו יודעים רק.
אה, כן, חוץ מזה אנחנו לא יודעים. עכשיו עוד יותר מזה. עוד יותר מזה. דוד המלך עליו השלום, הרי הוא עמד להקים את בית המקדש, הרי הוא ישב עם שמואל הנביא ותכננו את ה... הראו איפה בדיוק יוצא המקום. והוא לא קיבל, שלח עליו את נתן הנביא, אמר לו, אתה לא יכול לבנות בית המקדש, ידיך גם עם הלאו וכן הלאה, ולא, זה הבן שלך, הוא יבנה בית המקדש. למה לא נבנה בית המקדש? בתקופת דוד המלך לא בנה בית המקדש, בגלל שהשם ברוך הבטיח לו שכל מה שדוד המלך יבנה לא יחרב לעולם. עכשיו, השם יתברך ידע, ידע כמובן, שעתיד בית המקדש להיחרב פעמיים, ולכן...
דוד עשה רק את ההכנות שלמה בנה.
נכון, שלמה בנה הכל לפי התוכניות של דוד המלך, דוד המלך ושמואל הנביא, הם בנו את כל התוכניות של בית המקדש. זה היה דבר מיסטי, הוא לא ידע איך לעשות את זה, רק דוד ושמואל ידעו, שמואל לימד את דוד המלך. עכשיו, למה זה? החז"ל אומרים שידע הקדוש ברוך הוא שעתידים להיחרב שני בתי מקדשות. למה? ככה. הרמב"ן שואל את זה ועונה, אבל...
הרמב"ן,
רבי משה בן נחמן. הרמב"ן אומר, או הם אחד הראשוני המקובלים הכי גדולים שהיו. אני לא יודע אם זה סבר לכם את האוזן, אבל זה מה שהוא אומר. עצה. הוא אומר, למה נגזרו עלינו שתי גלויות? גם פיזית וגם רוחנית. מה, לא מספיק שאנחנו רחוקים מעצמנו? למה היה צריך לפזר אותנו בין כל העמים? והוא נותן תשובה, והוא אומר ככה. בעצם ש...
כשהניצוצות, כשחרב בית המקדש הראשון, הניצוצות הם נתפזרו בכל העולם, ניצוצות הקדושה. עכשיו נתפזרו בין הגויים, נתפזרו בכל מיני מקומות בעולם. עכשיו, הגעגוע שלנו לעצמנו, או לנפש, הנפש המתגעגעת שלנו, יכולה למשוך ניצוצות, אבל יש ניצוצות שאי אפשר למשוך, אלא פיזית, שאתה חייב להיות שם. ולכן היהודים פשוט נשלחו לכל העולם, בשביל לחזור חזרה לארץ ישראל, אחרי הרבה מאוד שנות גלות, ולהביא את מה שבעצם היה צריך להביא. עכשיו, זה היה מוכרח המציאות לפי הרמב"ן, בגלל שאנחנו חייבים לתקן את בית המקדש הראשון שחרב, שהוא היה מושלם, מלך שהשלום שלו, שלמה המלך בנה אותו, היה שם השראת שכינה, היה עולם מתוקן, תקופה של 400 שנה, היה עולם מתוקן. והעולם הזה פשוט נחרב, כשהעולם נחרב רוח שערה, הכל התפזר, הכל התפזר, אתם תלכו להביא. אז מה קרה לנו? פשוט התפזרנו בכל העולם, אבל מה המטרה? המטרה היא לחזור לפה, ולבנות חזרה את בית המקדש. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם משהו על הגעגוע. אני כל הזמן חושב על בית המקדש, אז אני חושב על הלב. כי בניין, בסדר, כן, כאילו, יש לי על בניינים, יש לי, כאילו, אני אוהב באבאוס, אבל אין לי כזה קיק לבניינים. אני לא יכול לראות את הבניין של בית המקדש, ואני לא מצליח את זה. מה אני מצליח? אני מצליח על...
מה בדיוק קורה? כאילו, מה בדיוק היה שם בתוך?
מה שהיה שם זה הייתה...
זה מאוד דווקא לי עושה, לא יודע, מקום ששם הוחלט של אני לא יודע.
לא, זה לא מוחלט. זה המקום, פה הר...
זה היה בית לארון.
מה?
למעשה היה בית לארון. היה את הרועל למועד שהפך
להיות מקדש. איפה? אנחנו נגשנו בדיוק פה.
אבל זה דווקא בגלל שזה משהו מאוד מוחשי וגשמי, ופה בבית וארון, אז זה לא...
יש... העולם הזה... בעצם, המציאות הזאת שאנחנו מתייחסים אליה נבראה מיש מאין. עכשיו, בשביל ליצור יש מאין, הייתה נקודה אחת, שהנקודה הזאת היא הייתה תחילתו של החומר. כי חומר, כהגדרתו, הוא מתחיל ונגמר, הוא סופי. עכשיו, בתוך מציאות אין סופית, אין חומר, צריך לייצר משהו, איזשהו מנגנון סופי בתוך האינסוף, על מנת שאני אוכל לחיות כאן. כי אם לא, סוף לא יכול להתקיים בתוך מציאות אינסופית, הוא פשוט מתבטל בתוכו. עכשיו, איפה הנקודה שבה נוצר בעצם, הקו שירד ופגע בנקודת המרכז, נקודת המרכז שמנה בעצם מושתת העולם, על פי היהדות, המיסטיקה של היהדות, נקראת אבן השתייה. אבן השתייה שמנה מושתת העולם. אבן השתייה נמצאת פה. כמה? מה המרחק? 50 מטר לדעתי, לא יותר. פה.
מתחת
כיפת הסלע בעצם, מתחת כיפת הזהב. מתחת כיפת הזהב יש שם סלע. זה לא האבן הענקית שהם אומרים, הם אומרים על איזה אבן, יש שם אבן טורפת אחת. זה לא זאת, ככה שמעתי חוקרים שאומרים, אבל אף אחד לא באמת יודע. ושם מתחת יש את האבן שעליה, ממנה בעצם הכל מתחיל. זאת הנקודה ששם המקום והזמן בעולם הזה הוא לא... זה כמו טווילייט זון, זה כמו ה... נה 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 נה, איך קוראים לזה? אזור הדמדומים של העולם הזה נמצא פה, מאחורינו. עכשיו, במסכת מידות, סתם דוגמה, שנותנים את המידות של בית המקדש, יש את המידות של קודש הקודשים, והמידות של קודש הקודשים, יש בהם משהו שהוא לא נתפס, לא הגיוני. אהרון היה X.
10.
ומה יוצא, אתה זוכר? אני לא זוכר מספרים, אני לא רוצה להגיד, אבל אהרון X. מהארון, מקצה הארון עד הקיר X, מקצה הארון X, יש לנו שלושה X, אבל כשאתה מודד, יש לך שני X. מקיר לקיר, מבינה? מקיר לקיר, יש, לא זוכר, שני X, אבל אם את מודדת את הארון הוא X, מקצה הארון לפה X, מקצה הארון לפה X, שלושה X אם את מודדת אחד אחד, מקיר לקיר שני X. זאת אומרת שיש שם איזה משהו ששם מתקיים, מעט המחזיק את המרובה, מעט המחזיק המרובה, רבנו מדבר על הבסיפורי, מסיפורי מעשיות, זה הדבר הזה, המיסטי, שמעט יכול להחזיק הרבה, לצורך העניין, נגיד, סתם ככה, פרדס, רבנו נותן הרבה דוגמאות על הדבר הזה, אבל הוא את כולם פוסל באיזשהו אופן, אבל פרדס, שאת סך הפירות שפרדס מוציא ב-1,000 שנה, פרדס פעיל, 100 שנה, בסדר? סך הפירות הוא הרבה יותר, המשקל שלו הוא הרבה יותר מהמסה שהייתה פה. מבינה? זאת אומרת, רבנו אומר, יש בעולם הזה הרבה מאוד מופתים שמעיית המחזיק את המרובה. פה זה השורש של הכל. השורש של הכל, זאת אומרת שזרע אחד קטן יכול להיות עץ גדול, מעיית המחזיק את המרובה, שממשיך, האינטליגנציה היא לא...
האינטליגנציה פה...
שהאינטליגנציה היא תמונה בפנים, בתוך הדבר, זה לא... המקום הוא לא בדיוק... כאן במקום הזה הכל מיסטי. עכשיו, כאן אברהם אבינו עקד את יצחק. כאן זה המקום שאמר לו, מה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו? הוא אומר לו, נו, איך זה מתחיל? בוא נשם שלי בלק אאוט, יאללה.
לך לך, בדרכך. לא. אל
הארץ אשר אראך, ככה הוא אומר. לא אל הארץ אשר אראך, נו, אתה מספיק.
אל הארץ אמוריה,
נו.
נו,
איך זה מתחיל? רק את המילה הראשונה בעקדה. קח את בנך היחידך ולך לך אל ארץ אמוריה. נכון?
ועלה
הוא שם לעולה. על אחד הערים אשר אראך.
אומר אליך.
אל אחד הערים אשר אומר אליך. עכשיו הם הולכים ביחד, הוא הולך עם שני נעריו איתו, מי הם שני הנערים, אתם יודעים? ישמעאל ואליעזר. הולכים ביחד עם החמור ועם יצחק. מגיעים פתאום, הוא רואה על אחד הערים, עמוד השן עולה, או אור, או משהו, מיסטיקה, לא יודע מה זה הדבר הזה. שואל, מי רואה משהו, עמוד של אש עד השמיים? יצחק אומר אני, אומר לו איפה, אומר לו שם. אומר להם, אתם רואים משהו? לא. אומרים לו לא. אז אומרים, שבו לכם פה עם החמור, ואנחנו נלכה ונשוב, נשתחווה ונשובה עליכם. אומרים חזל, נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה עליכם, נכון. כה, חף, היי, זה עם הכל אל 26, זה י' כבב, כי זה שם הוויה. כה, ואיפן כה וכה, זה אייכה, אייכו, זה כל המקומות האלה. אבל תכלס אברהם, אברהם אבינו, אומר להם, שבו לכם פה עם החמור, אומר רש"י, עם הדומה לחמור. למה? למה הוא מקלל את אליעזר? אליעזר קלסטר פניו לא, כי אתם פשוט לא רואים. העם הדומה לחמור, זאת אומרת שאתם עסוקים בחומר, ולכן אתם לא רואים מה שונה המקום הזה משאר הערים. אחר כך, חלום של יעקב היה בדיוק באותו מקום. אין זה אם כשער השמיים, וראיתי מראות אלוקים, והיה מלאכי אלוהים עולים ויורדים וכן הלאה, זה הכל הוא ראה פה. הוא שם את האבן למרשותיו, זה היה אבן השתייה ממש. לוז, נכון. זאת אומרת שהמקום הזה הוא בכל פעם מחדש חוזרים לנקודה הזאת. הנקודה שמסביבה בונים את בית המקדש. זה לא בית המקדש, בית המקדש זה הבית, כמו שאביגדור אמר. זה הבית ששם משכן הארון ומשכן הקדושה, אבל זה סביב נקודה, זה ספוט בכדור הארץ. זה הספוט שממנו יורד השפע לכל העולם. זאת הנקודה, ככה על פי חז"ל.
לוז זה העניין.
מה?
לוז זה העניין.
עכשיו, כן.
אני רק רוצה לדעת, סתם, אני... למה אני כאילו רוצה להתגעגע? כי אני, אנשים, כאילו, אני לא יודעת אם כולם, אבל אני לפעמים כאילו מרגישה כאילו כל הזמן שטוב, כאילו בסדר, טוב לי עכשיו, כאילו, אותו מקרים שבת, כאילו, חיים את החיים הרגילים. אני לא מרגישה כאילו געגוע, כאילו, מטורף.
אני מבין אותך, אני מבין אותך. על זה צריך לבכות. אז זה מה שאני אומר, רבנו אומר שצריך לי... תתגעגעי להתגעגע, מבינה זה. למה אני לא מתגעגעת? זאת תפילה. העניין בסופו של דבר זה להוציא תפילה. זה העניין, להוציא תפילה, שמשהו יצא לי מתוך הלב, שהקשר שלי ושל הקדוש ברוך הוא לא יהיה בשלום שלום מזה שאני אומר תהילים, דברים, דיבורים של מישהו אחר כתב. כן, תהילים זה הדבר הכי טוב בעולם, כמובן, אבל התבודדות היא מעלה עליונה גדולה מן הכל. זאת אומרת, התבודדות זה מה? זה אני לבד מולך, ריבונו של עולם, אני ואתה. הגעגוע, וזה כל כך טוב, מה שאת אומרת, זה כל כך נכון, הגעגוע הוא בא מזה שאצלי, שאני עומד מול הכותל ואני אומר, תשמע, ראיתי היום תמונה מ-1803 של יהודים ליד הכותל, אותו כותל. ראיתי את המגרעת בקיר שאני רגיל לעמוד לידה, זה לא יאמן, בדיוק איפה שהאבן שבורה. 1803, אותו כותל, לא אותם יהודים. כמה שנים כבר, אנחנו לא, העניין שלנו זה לא שעם ישראל ישוב לארצו ונכונן כאן עם מלכותה, לא. שנרגיש סוף סוף איזה כוח זה, איזה שמחה זה שכולם ביחד, מה שהרגשתם בהפגנה של מוצאי שבת, זה כאין וכאפס לעומת האחדות הזאת, כאין וכאפס לעומת מה שאתה, כל העם הוא סביב משהו שהוא חוצה גבולות וחוצה הכל, מגזרים, מגדרים.
זה בוא נגיד שזה אולי מתגמד, אבל ביחס לעולם שאני חיה בו, זה אחד הדברים הכי אינטנסיביים ש...
חופשי?
לא, אם לא הדבר הכי אינטנסיבי שהייתי...
אם לא
שהייתי, שהייתי חלק ממנו.
עלה את ירושלים.
מסכים, מסכים. פתאום, תשמעו, יעקב אבינו, לפני שהילדים נפטרו, קרא לכולם, אמר להם, תביאו כל אחד שתי מקלות. באו, כולם הביאו שתי מקלות, הביאו את המקל הראשון, אומרים את זה בחיידר. המקל הראשון אמר להם, טוב, קחו את המקל הראשון ביד, ושברו אותו. כולם, ועוזו ככה שברו. אמר, עכשיו, קחו את כל המקלות, כל ה-12 מקלות תביאו, ותנסו לשבור אותם ביחד, ולא הצליחו. אמר להם, זה מה שיש לי להגיד לכם לפני פטירתי, שאתם ביחד, אף אחד לא יכול עליכם. שאתם לבד, אתם לבד. אתם לבד, אתם לבד לעצמכם, אתם לבד ביחסים שלכם, אתם שואפים ללבד, אתם רוצים לבד, אתם לבד, פשוט מאוד, פשוט מאוד. עכשיו סיפרו לי דבר מזעזע, עדי תלמור זיכרונו לברכה. הוא נסע לשוויץ, הרג את עצמו ושרף את עצמו ופיזר את האפרו מעל הים. שמעתם את זה? מה? היה לו את המחלה, עדי תלמור. עכשיו זה היום קרה, או אתמול. אז הוא נסע לשוויץ, יש שם משהו של המתת חסד. עכשיו הוא סיפר לי בדרך. אז הרגו אותו, ושרפו אותו, את הגופה, ופיזרו את אפרו, ואף אחד לא ידע אפילו. ההורים שלו שמעו את זה בגלי צהל. ואח שלו אמר, כן, אח שלו אמר, הוא תמיד היה לבד, אף אחד לא היה לו אף אחד, לא היה שום דבר, לבד. אני לא אומר שום דבר, אני לא אוכל שלום, מי יודע מה במוחו של אדם, זה לא אני אמרתי, זה פרויד אמר,
וואטון המנס מיינד, אבל...
כן, אני הכרתי אותו, חיים מושרים לא היו לו, אבל לא לענייננו.
מאיפה אתה יודע?
אני אספר לך אחר כך בדרך, למטה, למה לא היה לו חיים כל כך מאושרים. כאילו, אני לא סתם, לא.
אגב, הקטע עם הענפים וזה שאמרת, זה עובד בדיוק על הקטע של הפשיזם, שהם אומרים שזה ענף אחד, זה ברגע שאתה מקבץ את כולם ביחד כפאשן של הפשיזם, של האיגוד של השיבולים.
כן.
שזה למעשה מה שכאילו יותר קשה לשבור אותו.
כן, השאלה היא לא על השיבולים, השאלה היא לא על השיבולים, השאלה היא מי מחזיק את השיבולים, כן. עכשיו...
זה היה פי הקטע של התורה שפסידים אותו עיקרון גם.
נכון, הם...
הם נמצאו את זה.
נמצאו את זה, ברור, הרבה דברים. תשמע, חוכמה, יודע ש... טוב, לא עכשיו, אבל רק על העניין של ה...
הייתי
רוצה
להגיד משהו על הלב,
ש... כן, זה העניין, שאצלי בית המקדש משול הלב. בית המקדש משול הלב. הלב זה הכוח, הרצון שלי באמת, באמת, באמת לשלוט בעצמי. לא לשלוט בלב, אבל שלא הלב ישחק איתי. לא תזנו אחרי לבבכם מצד אחד, ומצד שני, הלב זה כל מה שיש לנו. אנחנו הרי עסוקים כל הזמן במין... דינמיקה כזאת, שמצד אחד, זה רק האהבה שלי יכולה לקדם אותי בעולם הזה, מצד אחד, נכון? הסובייקט שדיברנו עליו. מצד שני, במפורש כתוב, לא תזנו אחרי לבבכם, ואנחנו יודעים כמה זה מסוכן שהלב פתאום זונה אחרי איזה מקום, והשם ירחם, פתאום יכול להביא לי את הבחירות הכי מטורפות בעולם, שרבע שאחר כך אני אומר, מה עשיתי? מה עשיתי? הלב רצה, שום דבר אחר לא היה נכון, רק הלב, הוא לקח אותי לאיזה מקום. כולנו ראינו בעברנו את הסרטים האלו, את ההצגות האלה, שהוא הולך הגיבור לקראת איזה פעולה בלתי הפיכה, נכון? שאיך לעשות איזה משהו אחרי היצר שלו, אחרי התאווה שלו, ואתה אומר לא, 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 ואתה אומר מה עכשיו? טוב, אני מבין שאתה סריטאי כתב בשביל טוויסט בעלילה, אבל מה עכשיו אתה מתבאס בשבילו? מה, לא כל אחד מאיתנו עמד פעם בניסיון? ואמר, בסדר, אז אוהב שתי. זה תמיד ככה, כל הזמן, פעם. הלב הוא כל הזמן משחק איתנו. ויש מקום שבו האדם הוא שולט בליבו. שולט בליבו זאת אומרת שיש לו את הכוח להיות אדם בוגר, ולהגיד, נכון, שאני רוב הזמן מאוד מאוד ילדותי. ילדותי במקומות שצריך להיות ילדותי, ביצירה שלי, באהבה שלי, בנתינה שלי. אני מאוד ילדותי, אני משתדל לפחות, אני לא אומר עליי, אבל אני מאוד מאוד משתדל כל הזמן להיות ילדותי. חסר הגדרות וגבולות בזה. בסדר? משתדל, לא תמיד מצליח, אף פעם לא מצליח, לפחות אני רוצה לעשות, זה התפילות שלי. אבל לעניין הלא תזנו, זה הרבה יותר מסוכן. הרבה יותר מסוכן, ופה אני כל כך הייתי רוצה לקנות שליטה, אז בואו רגע עכשיו את הדת, לקנות שליטה על הלב, זאת אומרת שאני יודע מה נכון, מה לא נכון, אני אוכל לדווח לעצמי בזמן אמת מה נכון, מה לא נכון, ומה שלא נכון, פשוט לא לפסוע שם. כל כך הרבה פעמים אני רואה את הבור, ואני רואה את עצמי הולך לבור, ואני רואה את עצמי נופל בבור, ומקבל מכה בראש, ואומר, על מה? על מי יש לך עכשיו כאילו להעלין? על מי יש לך לדבר? חורבן הלב זה מהמקום שבו אני לא יודע מה טוב מהרע, אני לא יודע מה האמת, מה שקר, אני לא יודע. והדבר הזה הוא כל הזמן, הוא עסוק כל הזמן לרפות את ידיי. אני לא מצליח, אני לא מצליח. עצה חלשה, יש עצה חזקה. זה מהחורבן בא, איזה שאלה.
זה לא היה ככה?
לא, תראו את ארץ ישראל, שארץ ישראל, אז היה דברים אחרים. היה קנאות יתר, היה תאוות ממון, היה שפיכות דמים, גילוי עריות, הכל היה. הכל היה, כשזה הגיע לשנאת חינם, הפגם היה בלב. הפגם היה בלב, הפגיעה הייתה בלב. זאת אומרת, תראו את ארץ ישראל כמה יפה, למעלה בצפת, שם ברמת הגולן, זה איזה אוויר, איזה נעים, איזה מוחין יש שם, אתם מכירים את המוחין של... נכון? למטה באלת, זה האצבעות של הרגליים שמגרדים, זה הפטריות, זה אלת.
למה ככה?
מה לעשות? נשמה.
אבל כאילו, אם תתעלם מהמלונות, זה מקום מושלם.
מקום מושלם, אבל...
הכי יפה בעולם, ערים אדומים, ים וחול.
האמת היא שזה לא בגבולות ארץ ישראל. זה חוץ לארץ.
זה בארץ ישראל.
וירושלים, ירושלים איפה יושבת, אתם יודעים? בלב. עם הראש כאן והרגליים למטה, ירושלים יושבת בלב. תסתכלו בצד שמאל, חצי שמאלה כזה, זאת ירושלים, זה הלב. תל אביב. נו, נראה אתכם, מה תל אביב?
השחורות.
מה? כבד כזה, משהו כזה כבד.
אמור להגן על
איזה כבד, יש שם נקרא
להגיד. אני חושבת יותר על איזור החלציים, אבל...
בואו נגיד שהרב עדין שטיינזלץ, הוא אמר שתל אביב בנויה על חול, וירושלים בנויה על סלע. זה ההבדל. ובאמת מרגישים את זה. מרגישים את זה. יש הבדל גדול בין ירושלמים לתל אביבים.
היום
דיברתי על זה. אבל בוא נגיד שאם...
היום בדיוק הוא עושה לי כזה על ירושלים, אמרתי, כן, אני עושה יכול לדבר על ירושלים. הוא עושה לי, בוא נהיה לך, האנשים שם השונים, הריח שם השונה, אתה הולך שם, מרגיש חוץ לה.
מה, בירושלמי שמגיע לתל אביב?
אבל תשמע, לפי מה שאתה אומר, שבתור אחד שלא מתל אביב, הוא בא לתל אביב ומרגיש שיש לו גלינג, 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 גלינג. מי שגר בתל אביב זה עוד יותר, אפילו אם הוא לא הולך.
חבל על הזמן, תשמעו, תל אביב, נכון, כתוב על כמה הקדוש ברוך הוא...
זה רב הג'קפון.
אמרתי לכם, על כמה הקדוש ברוך הוא מזיל דמעות, אחד מהם זה על רווק שחי בעיר הגדולה, חי בקרח.
אדם מזיל דמעות?
כן,
למה? אני מגיע פה כבר לגשם, אני לא יודע, צריך לראות שיטפון צריך לרדת פה, זה
ככה. בגלל שזה... אתה יודע למה? בגלל שהניסיונות נורא קשים. וכתוב עוד יותר, רווק שחי בעיר הגדולה ולומד מסכת קידושי.
אני אצלות לא קשים, אני אפשר לכולם.
זה לא בעלי תשובה.
אנחנו צריכים להתחזק בזה שבניין הלב, בניין הלב זה בניין בית המקדש. כשיבני ה... ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, ככה כתוב. עשו לי משכן ושכנתי בתוכם, זה בתוכנו. בית המקדש הפיזי, אוקיי, ייבנה, לא ייבנה, אומר רבנו, היום או מחר, בטח שהוא ייבנה באיזשהו שלב. היום מחר, לא יודע. זה לא ממש עקרוני, אבל האם אני בונה לעצמי את בית המקדש שבליבי? זאת השאלה.
בדיוק. אני חשבתי על הכוונה לראות.
זאת הכוונה. זאת הכוונה. שזה גם אנחנו באים לכאן. אנחנו באים לכאן, לא ייבנה בית המקדש מזה שבאנו לכותל
בעצם. שזה מחזיר
להצעד. נכון.
להביא את זה באמת לבית המקדש.
לא, מה
את
יכולה
להסביר? מה?
מה?
שהעניין הזה שבסופו של דבר את נראה לי...
נכון, את צודקת.
שבסופו של דבר את נותנת לעצמך את ה... ברגע האמת, במה ניתן, את זאת שמשיטה לעצמך את ה... את מחליטה מה נכון ומה לא נכון, וזה את צריכה לבנות לעצמך בית מקדש מלא.
כשהיה בית מקדש פיזי, היית הולך, מקבל תשובה, הולך, היה ישבת, לשכת הגזית הייתה כאן. לשכת הגזית ישבו סנהדרין. לא היה שאלה שסנהדרין לא עונים. סנהדרין יודעים הכל, 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 כל מה שיש בעולם הם ידעו. תשמעו, היה לדוגמה פעם אחת רבי מאיר בעל הנס לקח איזה מתמחה אחד לסנהדרין. אילו בדרך, הוא אמר לו, אתה רעב? אמר לו, כן, לא רוצה לדבר, אבל... אתה... אמר לו, כן. אמר לו, אין בעיה, עשה לו ככה, בקעה שלמה של, מה זה היה, בולבוסי, לא זוכר מה זה היה, איזה משהו אבטיחים. אמר לו, איך אני אאסוף את כל זה? אמר לו, אין בעיה, עשה ככה עם היד, ווט, הביא את הכל להרימה. אמר לו, בא לאכול, הכל נעלם. אמר לו, החכם אמר לרבי מאיר, אבל זה כישוף, והרי אסור לעשות כישוף. אז הוא אמר לו, אתה, ענה לו ככה, אמר לו, תראה, אתה הולך עכשיו לסנהדרין, והסנהדרין יש דין שכתוב, מכשפה לא תחיה, נכון? יש פסוק כזה, מכשפה לא תחיה. עכשיו, אתה הולך לשם לדון דיני נפשות. אתה יודע מה זה כישוף? אם אתה לא יודע מה זה כישוף, איך תדע מה זה, מי מכשפה, מי לא מכשפה? אתה חייב, אז הוא אומר לו ככה, ללמוד אתה צריך, ללמוד איך הנוסחת הזה, אתה צריך ללמוד את זה, אבל לא לעשות את זה. ספרים פעם אחת, הלכו שני חכמים, אני לא זוכר מי זה היה.
המשפט הזה שאמרת עם המכשפה, התחילה לצאת מכשפות של יותר מחורות של הנוצרי. כי הם תרגמו את זה לא נכון,
נכון,
ואחרי זה זה מישהו...
נכון, אתה צודק, זה היה אחרי הרבה הרבה שנים, כן. זה האוטודפה, האוטודפה בטח. טוקמדה והחברים הנחמדים שלו.
היה עוד משהו לגבי הזה? ירושלים דווקא כעיקרון משולל, תתפלל לכף רגל, אפרופו. ולא אלת, כי הצורה שלה הייתה צורה של העיר העתיקה, הייתה צורה של כף רגל, בגלל זה גם בעניין של עלייה לרגל.
בוא נגיד שאתה צודק מאוד, למה? בגלל שזו ההתלבשות התחתונה של הקדושה. ההתלבשות התחתונה של הקדושה נקראת מנעלים. ולכן גם שעל נעליך מעל רגליך, מנעלים מלשון נעליים, מלשון מנעול, למה שנועל את הקדושה התחתונה, באמת ההתגלות התחתונה של האלוקות זה בירושלים, ולכן גם מה שאביד אומר זה נכון, בעניין של רגל. אבל אני לקחתי רק את העניין של בית המקדש. קיצור, פעם אחת הלכו שניים, חזל, הלכו בזה, הגיע איזה מחשף, אמר לו, אמר להם, מה משה רבן, מי היה הגדול שבכם? אמרו לו, משה. אמר לו, מה עשה? אמר להם, מה עשה? אמרו לו, קראת הים. אמר, גם אני יכול. הגיעו לאיזה נחל, נתן מכה, הנחל נפתח, הנחל. אמרו לו, משה רבנו גם עבר בתוכו. אמר, מה הבעיה? התחיל לעבור בתוכו, עכשיו בתוכו, אמרו איזה שם קדוש, בוא מסגח עליו הנחל. עכשיו, הם ידעו לעשות דברים מדהימים, ישבו כאן בלשכת הכזיף, ידעו, מכאן יצאה החוכמה לכל העולם, כל מי שרצה לדעת משהו, בא לכאן וקיבל תשובה. לכן, הלב הוא בעצם, מעיין החוכמה יצא מבית השם, ככה כתוב. אומר רבנו, מעיין החוכמה יצא מבית השם. כשהמקדש חרוב, אז יראה שלמה, ירושלים זה יראה שלם, גם הלב שלנו חרוב, ואין לי עצה טובה להוציא ממשקת הגזית. עכשיו באמת, בסופו של דבר מה שקורה זה שהאדם הוא צריך, רבנו אומר, שני סוגים של גאולה, פרטית וכללית. הגאולה הכללית, בוא תבוא, במהרה בימינו. הגאולה הפרטית, אתה צריך להביא לעצמך ואת צריכה להביא לעצמך וכל אחד לעצמו. זאת אומרת, הלב שלי, שהוא ידע לתת לי עצה טובה, שייצא דבר טוב מהלב שלי, הוא יבוא רק מזה שהלב הוא שלם. והלב הוא שלם, מה אומר רבנו? הקוצקר אומר את זה גם, אבל אין יותר שלם מלב שבור. מה זה הלב השבור? הלב השבור זה איך שהפסיכולוגים נוהגים לומר, שפסיכולוגים נוהגים לומר, שמזוכיזם זה התחביב היהודי. מה לעשות? היהודים שהם נהנים, אז הם מחיבים לעצמם. או בוא נגיד הפוך, שהם מחיבים לעצמם, הם נהנים. אין לנו בית מקדש, בזה אני לא אוכל, אני לא אישן, אני לא זה רגע, אני לא אלך... אני אבוא דווקא לפה, הייתי יכול לישון בבית בלילה ולהעביר את הצום בכיף. לא, אני דווקא לא אישן כל הלילה שיהיה לי קשה, ואני אבוא לבית... למה? ככה, זה היהדות. הלב שבור, אנחנו, בגלל שהכל אין בית מקדש, בגלל שהלב שלנו שבור, אז עצם זה שאנחנו מתאבלים עליו, עצם זה שבאנו עד לכאן והעברנו לילה שלם, זה שאביגדור הסכים לבוא לצלם, שכל אחד מאיתנו לא ידענו, שלחנו אס-אמסים, לא ידענו מי יבוא ולא יבוא. אתם יודעים, זה כבר שנה שנייה.
אבל מה זה
עכשיו? שמה? אבל
הלב
ישנים כשיהיה
בית המקדש.
בטח, איזה שאלה.
אז זה לא...
מה שעשינו עכשיו, התאבלנו על בית המקדש, זה מה שקרה. וכל המתאבל על בית המקדש, כל המתאבל על ירושלים זוכה לראות בבניינה, וכתוב שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, לפחות צריך לעבוד בזה, לפחות צריך לעשות משהו בשביל זה. ברוך השם, עשינו עד עכשיו, צריך עכשיו.
אז
להביא שיכול להיות בן
כל יום.
בטח, יכול להיות בן כל יום, ועוד יותר מזה, גם בית המקדש.
נכון.
כן. זה כל העניין.
אני גרמתי את זה שאתה לא יכול למנות ברגע זה.
אבל אם הייתי שרק את הדבר הזה, אז יכול להיות שהוא בא נחרב אם הוא היה אז כאילו. לא, אבל צריך, הרבנו אומר, מי יודע, אולי אתה היית זה שבגינו התחיל כל הבלגן. מאיפה אתה יודע? אנחנו לא יודעים, אבל... מה?
בגלגול.
בגלגול, כן, מאיפה אתה יודע? מה שאתה כן יודע.
לא מסתכלים מכל הטעות של העולם
הזה. מה שאנחנו יודעים זה דבר אחד, אנחנו משתדלים מאוד, אנחנו נורא מתאמצים, אנחנו רוצים להיות יותר רוחניים, זה ברור. אנחנו רוצים שהעצות שלנו יהיו עצות טובות. אנחנו רוצים לב שלם, אנחנו רוצים לאהוב באמת. באמת. אתם יודעים מה? אני אגדיל אפילו. רוצים גם לשנוא באמת. רוצים שיהיה אכפת לנו ממשהו באמת. לא באמת אכפת לנו, לא... מבינים, כאילו... תשמעו, זה לא יאמן. אני הייתי חוזר בתשובה מאוד 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 חזק בתקופת ה... קראו לזה גירוש, קראו לזה התנתקות, קראו לזה איך שאתם רוצים. בסדר? עבר, ופתאום, כשהתחיל הריקושטים של הווידאוים של הבנות הבוכות, והזה, האולפנות וכל הדברים האלה וזה, אני לא הייתי שם. אני לא ידעתי מה זה, לא שמעתי על זה שום דבר, זה לא עניין אותי. זה היה חלקים מעם ישראל, זה השש שנים עכשיו, חלקים מעם ישראל שעברו איזשהו דבר, תגידו לטובה, לא לטובה, אני לא נכנס לזה בכלל, זה לא עניין פוליטי שלי עכשיו. עבר על עם ישראל היסטוריה, זה בטוח יירשם בספרי ההיסטוריה, בכרוניקה של העם היהודי, ואני, מפאת דבקותי בקדוש ברוך הוא, פשוט לא הייתי שם, זה לא עניין אותי בכלל. אני אומר לכם, לא עניין אותי, אני לא ידעתי מה הולך שם, טלוויזיה לא הייתה לי, רדיו לא שמעתי, מנחר שמי של עיתונים, לא יודע מה זה בכלל. לא... לא, התחילו לבוא הווידאו עם המטורפים האלה, אני פשוט הייתי יושב ובוכה, בוכה, בוכה. אהרון רזל שהוציא את הזה, מה עשית בקיץ האחרון? איפה ניגנת בקיץ האחרון? שתי ואני ישבנו באוטו, היינו שומעים את זה ביחד עם הדיורים, לא, מה היה לנו עם הגירוש, עם הזה? מה היה? היינו שם בכלל? לא ידענו בכלל שזה קורה. למה? נחמת דבקות. לא תגידו שהיינו עכשיו, סיירנו באיזה. לעתים, הלב נראה מאוד 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 בכיוון, אבל הוא בכלל לא בכיוון. אהבת ישראל, הדבר הזה שאנחנו... אהבת ישראל, עזבו רגע, השלמות הלב זה היכולת שלי לאהוב.
אבל רק בסוף אתה מגלה שאתה לא
מכיוון. רק בסוף, אמא ללא, בואי נקווה שזה לא יהיה בסוף, לורן. בואי נקווה שאחרי כל פרק בחיים אני אקווה שאני אבין שאני לא בכיוון ואני אעשה עוד פעם את הבחירה ללכת לכיוון. תשמעי, זה כל הזמן תיקון. מה נסיים, נלך קצת לכותל לבכות קצת? ולהגיד, השם, מה יהיה, יאללה, נו די, אין לנו כוח יותר, מה אכפת לכם? אבל, אגיד לכם, כתוב שצדיקים מגיעים לעולם הבא, רואים את היצר הרע כמו הר. ורשעים מגיעים ורואים את היצר הרע כמו חוט השערה. והרשעים אומרים, איך יכול להיות שלא ניצחתי את זה, והצדיקים, איך יכול להיות שניצחתי את זה, נכון? אז רבנו מסביר, הוא אומר, מה ההבדל, מה זה צדיק, מה זה רשע? מה ההבדל בין צדיק לרשע? זה הבחירה. עכשיו תראו, נגיד, אדם יצא לדרך, ואז היה לו הטיה של חוט השערה, שמאלה. טוב, צדיק, תיקן את חוט השערה הזה. בסדר? והמשיך בדרך הישרה. עוד פעם היה לו הטיה, עוד פעם תיקן, עוד פעם הטיה, עוד פעם תיקן. רשע זה מי שבפעם האחת שהוא סטה חוט השערה, הוא לא תיקן. ואז מה שקרה זה שהוא פשוט המשיך עוד ועוד 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 ועוד. חוט השערה מילימטר אחד.
במרחק ארוך זה יוצא.
אתם יודעים מה יקרה אם יהיה סטייה של 4, 5, 10 ספרות אחרי הנקודה בחישובים של החלליות שצריכות לצאת החוצה ללחות על הירח? היא תפגע באיזה משהו אחר, היא תלך למקום אחר בכלל. גם 10 ספרות אחרי הנקודה, למה? כי ככל שהמפתח הוא יותר גדול, ככה... חוט השערה הוא עתיד בעוד 180 שנה של חיים, אני קיבינימט מהמקום שאליו. ולכן כשהרשע לא רשע, אני אומר רשע כאילו זה משהו מאוד רע, אבל מי זה הרשע? זה שהוא יצא חוט השערה ולא חזר. למה הוא לא חזר? כי ליבו בא לימו. פשוט מאוד, כי כמו שהאורל אומרת, זאת העצה שנתתי ורק אחר כך ראיתי שאני בסדר. מה היה אחר כך? אחר כך תיקנת או לא תיקנת? תיקנת את הצדיק. לא, לקחת את חוט השערה הזה ולעתיד לבוא הוא מצטבר. לא תיקנת, זהו זה, אתה כבר נמצא מרחק מאוד מאוד רחוק, עוד מעט. וזה דברים נורא נורא קטנים. לכן גם הרבה פעמים, לכן גם, טוב, לא, 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 לא. זה כולנו כל היום שם, כל הזמן בלי הפסקה.
הלב שלי זה הצור, איך אומרים, שהשם נמצא בפרטים הקטנים, נכון? זה הגוי מבין את זה. אבל אני מאמץ את זה, חבל על הזמן, נכון? בפרטים הקטנים במה? בבחינה העצמית שלי על עצמי. שלי על עצמי. זה היה מספיק ישר מה שעשיתי, זה היה נכון מה שאמרתי, זה היה טוב מה שאמרתי, שזה לא היה טוב מה שאמרתי. אם זה לא היה טוב מה שאמרתי, אני הולך לתקן את זה, אין לי ברירה אחרת. אני לא משאיר את זה ליד המקרה, לראות שזה יהיה בסדר כבר, זאת. ואם עבר זמן ולאט לאט זה נהיה יותר ויותר ויותר, אוקיי, בסדר, אז קדימה, אז עכשיו הגיע הזמן לקום ולתקן. תשמע, הדבר המסוכן ביותר, מבחינה אסטרטגית, זה לשרוף קשרים, לשרוף קשרים, לא לסגור טוב את מה ש... לא להגיד תודה, לא להכיר, לא להכיר תודה, דברים היום מדברים, כל מעגלים בעולם הזה.
רציתי להגיד
משהו על אחדות עם
ישראל.
יאללה.
לא.
איזה
דמילה? רגע, בכבוד. כשאחאב המלך הזה, אז כאילו מדובר על זמן שהיה ממש כאילו אחדות עם ישראל, נכון?
מי, אחאב?
לא, אם לא, מי זה היה?
אחאב-עם.
אחאב-עם. אוקיי, אז זה אחדות עם ישראל, וזה ממש מראה שגם כאילו זה לא רק מתבטא ברע. אז שנאת חינם מסכים לך בתמידה, שגם כשהיה אבת חינם, אז כאילו... אז היה ממש זמן טוב, וגם כאילו כולם דוד עזרה, אז היה ממש זמן טוב וזה, אבל כולם היו מיוחדים, וזה היה זמן ממש טוב.
נכון, שכתוב במפורש, אפילו כל ישראל עובדים עבודה זרה, כמו בתקופת מנשה, עדיין הקדוש ברוך הוא סולח להם על הכל. כי למה? כי הם מיוחדים, הם אוהבים אחד את השני. אם יש אהבה, תשמעו, אם הילדים שלי מפורדים ומרביצים אחד לשני, אני מתעצבן במדרגות שאי אפשר לתאר. זה מעצבן אותי, זה מלחיץ אותי, זה שנאה, אני רואה שנאת אחים מול העיניים. אבל אם כולם מאוחדים עכשיו, יבואו כולם ביחד ויגידו, אבא ואמא, אנחנו החלטנו שאנחנו כך וכך, מה שאתם רוצים, מה, איזה כיף. שיעשו חרם, תשמעו, שאני הייתי ילד קטן, אז אמא שלי הייתה, היה לה עונש מאוד אפקטיבי, הייתה סוגרת אותי בחדר. אבל היא הייתה אחות שקראו לה דנה, קוראים לה עדיין דנה, ומה דנה הייתה עושה? הייתה הולכת להתחנן לאמא שלי שלא תסגור אותי, ואחרי שהיא הייתה אומרת, לא, בשום אופן. אז דנה הייתה הולכת ומגניבה לי לחדר, אוכל ממתקים, שתייה, כיף ודברים, והוגיות והכל.
אז אתה היית עושה הכל כדי לסגר בחדר.
לא, לא, לא. לא, אבל ללמדכם, ואמא שלי לא אמרה שום דבר, למה? בגלל שכשיש אחדות, שיש אחדות, הכל שונה, לא יעזור שום דבר. כל שונה, עם ישראל מאוחד, אז בשביל זה העניין הזה עם ההפגנות עכשיו וכל הזה, אני בעד. בעד, 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 שאי אפשר לתאר. רואים שהדתיים לקחו צעד אחורה, בגלל שמישהו לקח לנו מונופול על הערכים לדעתי, כאילו על הצדק, על האמת. כל זמן שהחילונים היו מפורדים ובלגן ושונאים אחד את השני, רוצים אחרי כסף וכבוד וזה, אז היה קל הדתיים, אנחנו היינו ערכיים, פתאום החילונים, גם את הערכיות הם לקחו. אז מה יהיה? רגע, עוד שנייה גם הם יחזרו בתשובה, ומה יישאר לנו? יהיו צדיקים גם.
זה היה כסף.
אה? זה היה כסף. כן, שישאר לנו כסף, בדיוק. אבל...
המילה מחצית, השלט בפורים, מחצית, חמש אותיות, באמצע צדיק.
כן.
אם אתה קרוב לצדיק, אתה עם החטא והיות, אתה חי.
חי.
כמו שאתה מתרחק, אתה מת.
נכון, יפה מאוד. יפה מאוד, נכון. שמעתי את זה בפורים פעם ראשונה. טוב, יאללה, בואו נלך להתפלל. תודה רבה, השם ישמור אתכם, אל תגידו שלום.